שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של פודקאסט ציפור פיננסית, אני שוהם לוי, יזם סדרתי בעולמות השיווק, ואיתי, כמו תמיד, תמיר שרון, מנהל בקהילה ציפור פיננסית ומלווה משקיעים בארצות הברית.
אהלן שוהם, מה העניינים?
מעולה?
היי חברים, רגע לפני שנצלול לפרק המעולה של ציפור, אני מתרגש להזמין אתכם לפודקאסט שלנו, פשוט נדל"ן, שבו אני, יואב שפינרד מקפטן אינבסט, מארח את מיטב המומחים ומביא לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בשביל לקנות דירה ראשונה להשקעה בישראל.
אם הכסף שלכם שווה בעיניכם משהו, אז כדאי לכם להאזין לפודקאסט מפצחים השקעות עם העומד בראש בית ההשקעות הורייזן, איתי ליפקוביץ', שייתן לכם את כל התובנות העמוקות, את כל הניסיון רב השנים שלו בהשקעות, איפה לשים את הכסף ובמיוחד איפה לא לשים את הכסף. מפצחים השקעות בכל פלטפורמות הפודקאסטים, נתראה שם.
הפרק הזה נערך על ידי רן זהבי. האזנה נעימה.
אז מגיע לנו מרחוק אופיר גולדשמיט, הוא יועץ משכנתאות ואשראי עסקי, ויזם נדלן בקפריסין, מלווה משקיעים. אהלן אופיר.
אהלן, מה העניינים? קודם כל כיף להיות איתכם פה.
כיף שבאת, תודה.
כן, כן, זה ממש כיף
להיות איתכם פה. כיף שהגעת לבלות את יום שישי פה.
מה, גם קיבלתי איזה פס מאישה לאיזה שעתיים, ככה בלי הילדים הקטנים.
בלי ניקיונות, לפני הניקיונות של פסח.
כן, 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 אמרתי, תראה מה לעשות 11. כן, היום אין פילאטיס. ממש שומחים, הכל טוב?
מעולה.
יופי, יופי.
אז על מה מדברים?
וואו, קודם כל אתם רוצים מכמה מילים אני אציג את עצמי?
יאללה, תתחיל.
אז אחלה, אז אני בעיקרון, כמו שאמרת, אני יועץ אשראי במשכנתאות בארץ, מ-2015, אני ככה מלווה משקיעים מקריית שמונה עד אילת, משקים, מושות, כל העסקאות, מתכללים, מפיקים את העסקאות שלהם ומסע ומתן מול הבנקים, ואשראי עסקי, שזה חנויות, משרדים, כל הדבר הזה שאנחנו גם עושים, וגם לפעמים גם קבוצות רכישה. והכובע השני שלי, אני, כמו שאמרת, אני מלווה משקיעים בפאפוס קפריסין, אני מ-2015 גם שם, זה די התחיל, התחלתי כבר מ-2008 שם, אבל 2015 זה התחיל נדלן, ובדקתי על עצמי, קניתי כמה דירות, אמרתי כי טוב, ואז התחלתי גם לנהל נכסים, כי ראיתי שאין מי שמנהל, אז התחלנו להתעסק במנקות, ניקיון, טווח קצר, טווח ארוך, והיום אנחנו למעשה מלווים לקוחות מ-A to Z, זאת אומרת, ממש מלווים אותם לקנייה, מנהלים להם את הנכסים, בודקים להם את הבטוחה באמצעות עורך דין, וממש מעבירים אבא ואמא עבורם.
קפריסין היוונית.
קפריסין היוונית, פאפוס, ויש לנו גם אנשים שנמצאים בשטח כל הזמן, לא גילינו פתאום את קפריסין, חושם שנים, וגם משכנתאות בבנקים קפריסאים, למדנו טיפה את העניין הזה. הוצאנו שם גם מספר משכנתאות, כי ראינו שיש פה יתרון יחסי בעניין הזה, אז בכלל מקום שיודע לתת משכנתאות, זה מקום בריא. אז הם עדיין לומדים את העניין בגלל בנות און וכו', אבל זה גם דבר שהתחלנו לעשות שם ועשינו כמה כאלה. שם חרבות ברזל טיפה עצרו, ועכשיו הם חזרו לזה.
וואלה, בגלל המצב של ישראלים?
הם פחדו עם על הפיחות של השקל יורו, איך זה יהיה. אתה יודע, הם לא רואים מה שאנחנו רואים, אז
ממש... כן, אם הם זהירים, זה דווקא סימן טוב.
הם מאוד מאוד זהירים, יש להם צ'קליסט אחר, בודקים ילדים, לוקחים ממוצע של הסתכרות פה בארץ, ממש בודקים מה... בודקים בגוגל, כמה אדם עולה לו בארץ לחיות, מכניסים את הילדים בפנים, מכניסים גנים, יש כלל אצבע אחרים מזה, ויחס חוב אשראי אחר גם. אז הם בודקים כל מיני דברים טיפה אחרת, אבל זה ממש מגניב לראות. מצד שני, אנשים מ-BDI שלילי שיש להם פה בעיות, הם לא יכולים לעלות על זה.
וואלה.
וזה מגניב, זה אותם פה איזה פתרון לאנשים שקצת יסתפקו
כן, ויצאו. לפחות אתה יכול לקנות דירה בקפריסין. טוב, כן, אבל... כן. כן, אז נגיע לקפריסין. מה נתחיל מישראל?
יאללה.
עכשיו פה שוק נדלן פה מתחיל להתאושש, יותר אנשים חפשים משכנתאות, בעיקר עכשיו הולך הפריסלים, לא? מה קורה?
תראה, פריסלים זה נושא מעניין, הרבה גם מיד שנייה. מי שמבין את האירוע ורואה, אני תמיד טוען, גם בקורונה, באוקטובר אגב, אני רכשתי לעצמי דירה, תמיד באנומליה קונים לדעתי, ושהבנת פתאום ש100,000 פלסטינים לא נכנסים, ואתה רואה, כל דרום תל אביב אגב, במרכז הארץ, אתה רואה אתרי בנייה עומדים, והם לא מתכללים את זה למעלה, הביאו איזה 1,000 עודים עד עכשיו, ושאתה מבין שהכל נעצר, וצריך 50,000 דירות בשנה. אז באי ודאות עושים פעולות, ולאט לאט המשקיע הישראלי הוא יותר מתוחכם, הוא התחיל להבין את זה לקראת ינואר. זאת אומרת, באוקטובר, דצמבר זה היה כפו.
כן, הוא היה לו גם שוק נפשי
שוק נפשי,
חווינו. פיזית, אז...
עד היום אגב חלקם, אבל התעוררנו, ומינואר זה התחיל פתאום, אנשים התחילו לקנות המון המון דירות, גם מיד שנייה, גם מקבלנים. היתרון המרכזי בעסקאות קבלן אגב, שאתה מדבר על זה, וזו נקודה מעניינת, זה כל העסקאות 20-80 האלה, שהרבה פעמים הקבלנים מציעים הלוואות לקחת הלוואות
על הבית. היום זה כבר הרבה יותר מ-20-80, היום זה כבר אפילו עד 95-5.
ואז אתה גם רב על הקבלן, הקבלן הרבה פעמים מכניס איזה קטע שהוא אומר לך, אני אשלם את הריביות, אתה את המדד.
הלוואת קבלן.
רבים איתו גם שיקח את המדד, והרבה פעמים אפשר לעשות משהו אפילו אחר. אפשר לקחת שקל אחד מהמשכנתא, שקל.
כן, כן, כן.
ואז בעצם אתה משמר את המרווחים הפנימיים של הבנקים היום. אנשים לא יודעים את זה, המרווחים של הבנקים היום מאוד מאוד נמוכים, כי הם רוצים עסקאות. למה הריביות יקרות? בגלל מרווחים חיצוניים, אג"חים חיצוניים, לא בגלל מה שקורה בבנקים. אז אתה כאילו בונה עוד שנתיים, אתה בא לבנק עוד הפעם, קודם כל אולי לא תעבוד, לא בודקים אותך יותר ביחס החזר, כי שחררת כבר שקל אחד.
כן.
ושתיים, אתה מקבע פה בעצם מרווחים חיצוניים, הרבה יותר נמוכים שכנראה ירדו
בתהליך. הם הכי נמוכים היסטורית, המרווחים?
פנימיים, כן. אני לא יודע אם היסטורית, אבל אם אני הולך ל-2021, שהריביות היו הרבה יותר טובות, אני אראה לך את ההוגנים במשתנות, הם היו הרבה יותר גבוהות אצל הבנקים. היה להם הרבה יותר בשר לקחת, כי החיצוני היה כל כך נמוך, הוא היה שלילי. אבל בגלל שהיה פה הרעת תנאים של 4-4.5%, הבנקים רוצים עבודה, אז מה הם עושים? מורידים משמעותית המרווחים שלהם. ואז אם אתה משחרר שקל אחד, אתה מקבע מרווח של אז. אתה בא עוד שנתיים ולוקח את המרווח החיצוני, שכנראה גם ירד. ואז הדבר הזה והזה ביחד...
זאת אומרת... בדיוק, אם הריבית תרד עוד שנתיים, שלוש, שבפועל תמשוך את כל היתרה,
בדיוק.
אתה מקבל מרווח נמוך וריבית נמוכה,
נכון.
ואז באוברול אתה תהיה הרבה יותר נמוך אם לקחת את המשכנתא בעוד שנתיים, נסביר את זה.
בדיוק, וגם יש ודאות שאתה יודע שיתנו לך את הכסף, מה יקרה אם לא תעבוד פתאום עוד שנתיים? שחררת שקל אחד, לא בודקים אותה
יחס החזר. קנית ביטוח והוא לא עלה לך כלום.
קנית ביטוח, הכסף עומד על עץ, לא התחלת לשלם עליו עדיין, שחררת שקל.
והוא גם לא עלה לך כלום הביטוח הזה.
לא עלה לך כלום, אתה משלם ביטוח חיים אגב, רק על השקל ששחררת.
כן, אם אתה... כן, או שאתה עושה את הביטוח חיים כבר על כל המשכנתא.
נכון.
או שלקחת בשביל שאם חלילה תחלה, תוכל לקבל את הביטוח.
נכון, עכשיו מה הדילמה היחידה? נכון מאוד. הדילמה היחידה היא מדדי תשומות. שהם עכשיו עלו ב-0.2 ואנחנו רואים את זה.
אם יש לך פטור מתשומות, אז אתה מסודר.
אם יש לך פטור מתשומות, אתה מסודר, לאט לאט הם מפסיקים לתת לך את הפטורים האלה, ואז מתחילה הדילמה, אולי אני אשחרר יותר בשביל לקבע את התשומות. אבל זה כבר שאלה בפני עצמה, לפי המצב הכלכלי שכל הכוח, והיכולת שלו מול שכירות, וממש הכלכלת בית שאנחנו צריכים לעשות עם הלקוח. להבין איפה הוא עומד ומה היכולות שלו.
כן,
ככה אתה ממש מגדר אותו.
כן, אז רצנו פה, התחלנו לדעתי עמוק מדי קצת, בוא נתחיל בכלל כן, על, כדאי היום לעשות עסקאות, כאילו מה כדאי, מה לא כדאי, ואיך המשכנתא משתלבת בזה.
וגם אוקיי. אני אשמח טיפה לחדד את השאלה, יש הרבה אנשים שלוקחים פריסלים כמו שדיברנו, ולא חושבים על היום שבו הם יצטרכו להשלים את המשכנתא, את ה-90%. אז... איך אתה רואה את ה...
זה נקודה טובה, הייתה לי אגב שיחה על זה עם איזה בנקאית עכשיו, באשדוד, בדיוק לגבי זה שזה פרויקט באשדוד עכשיו, שהיא רואה מלא אנשים, הרי יש חלק מהלקוחות שלנו, זה לקוחות נגיד שקנו מקבלן, לא הספיקו לשלם את כל התמורה כי הם נחנקו. ועכשיו צריך לעשות הסבת ערבות לפני שיש טופס 4, כי לקוח אחר נכנס בנעלי הלקוח הזה.
אז רק בוא נגיד מי שקונה בפריסל זה רלוונטי.
מי שקונה בפריסל.
פריסל, והוא לא רוצה להיכנס לדירה ולקבל מפתח,
נכון.
ולהתחיל את המשכנתא.
בוא נדבר על זה.
והוא רוצה להעביר את זה למישהו אחר.
נכון.
זה ההגדרה.
בדיוק, זה בדיוק זה. יש המון ישראלים מתחכמים. ומה הם עושים? קונים בית היום יותר בזול, אומרים, אני אפת זאת שנתיים,
ואין לי... פליפ.
אין לי, אני אעשה פליפ לפני שקיבלתי את הבית, אין לי את כל העון העצמי. אגב, יש את ההיבטים של מס שבח, שהוא צריך להגיד. כמובן לבדוק אם אוחדים בנושא מיסוי, אבל זה בדרך כלל שנה וחצי מיום תופס הארבע. זאת אומרת, אם המתנתי עכשיו שנתיים והבית לא שילן, עדיין בתוך המס שבח הזה, של ה-25%.
לא, עכשיו יצא איזושהי תקנה בנושא הזה.
משרד האוצר וזה, כל אחד רוצה עכשיו כסף, אין מספיק כסף במדינה, הם מתחילים להבין את זה, אז אנשים שיעשו כל מיני סיבובים, גם לדעתי הם יחכו להם מתישהו בפינה
בעניין. אני רק אגיד שאנחנו מקליטים את הפרק ומצלמים באפריל 2024, אז לא יודע מתי תאזינו. ולא יודע מתי, אתה יודע, יש כאלה שמאזינים עוד שנתיים, עוד חמש שנים, אז שיהיה להם פרספקטיבה לנקודת זמן.
נכון. עכשיו, מה מעניין? יש הרבה אנשים שקונים בתים, אין להם את כל העונה עצמי. עכשיו, הם אומרים לעצמם, אוקיי, אני אבוא עוד שנה וחצי. קח איזה הלוואת בלון מהקבלן. הקבלן בדרך כלל המוצר הוא, אתה רואה את זה המון גם בנתיבות, כל הזמן קח 10%, אני לוקח עבורך 70-80%, אני משלם לך את הריבית, צריך להריב איתם גם שיקחו את המדד, כי זה הקטע הגדול. הם רוצים לקחת את הריבית, אבל במסלולים זולים קבוע צמוד, את המדד אתה סופג, ואז במקום מדדי תשומות, אתה סופג...
יש לך מדד המחירים לצרכן, והוא
עולה יותר. אתה סופג כאן רבות הגדולה, אז להריב עם הקבלן גם על המדדים, קודם כל, זה הקטע שלהם, והם עושים את זה. אני לא רוצה קרן יותר גדולה, אם אתה רוצה שאני אקנה ממך. ואז אין להם את הכסף. הם יצטרכו לתת את הדעת, חסר להם 10-15-20%. אולי הם ימכרו בתים, אולי הם רוצים לעשות פליפ לפני, ויכול להיווצר מצב שאנשים כאלה, אין להם את האקזיט פוינט, וזה יכול להיות מסוכן. כי הם לא יודעים איך לצאת מהדבר הזה, הם יכולים להיכנס להפרה מול הקבלן אחר כך.
או שלא יהיה להם קונה.
או שלא יהיה להם קונה, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה פה, אנחנו עדיין בתקופה של היוודאות. וזה דבר שצריך לשים אליו, ולכן אני ממליץ, שאתה עושה את הרעיון הזה, תדע איך אתה יוצא מזה. יש לך קרן השתלמות, יש לך בית שאתה מוכר בחול, בארץ, ערבים, יש לך מאיפה לחלץ כספים. תמיד שאתה עושה עסקת נדלן, תדע איך לתכלל אותה, מאיפה אתה יוצא במקרה הכי גרוע. תמיד אומר ללקוח, אם חסר לך שקל אחד, תביא שמאות לפני מי אולי יותר. אם חסר לך משהו, תמיד תחשוב קדימה, אם אתה נתקע. אם אתה לא יודע אם תמשיך לעבוד שם, תשחרר כסף לפני, שהבנק לא יגיד לך פתאום, מה יקרה עוד שנתיים, שאתה לא עובד פה. הכל צריך לחשוב עליו. זה הרעיון של תכלול עסקה במשכנתא, להסתכל על כל הרבדים השונים, ואז אתה יודע מה אתה עושה. ואז שמגיעים לנקודה הזאת, מול קבלן, אני חושב היום, בנקודת זמן הזאת, הכי נכון, בהנחה ואתה יכול להגיד לקבלן תמתין, לקחת לפחות כמה שקלים בודדים מהמשכנתא, לקבע מרווחים, לא לקחת הלוואת קבלן הזאת מהקבלן, כי למעשה...
כי יקרה?
זה גימיק שיווקי, הקבלן בעצם אומר לך, במקום שאני אוריד לך מחיר, בוא ניקח הלוואה שאני סופג, אבל במקום זה לבוא ולהגיד לו, עזוב, אני רוצה שתוריד לי, תן לי ריהוט, תוריד לי את המחיר עוד טיפה, אני אקח את המשכנתא עכשיו, הכל מגיע בדלת האחורית.
רגע, אז עוד מסקנה, מימון הכי זול, אני יכול בדרך כלל לקבל עם המצב האשראי שלי טוב, עם המצב ה...
אחד מש, ברגע שלקחת את דמי ההפרה, איך זה עובד בעסקאות קבלן ובכלל, גם יד שנייה. בכל עסקה שאנחנו עושים, יש את דמי ההפרה. בעסקאות יד שנייה, דמי ההפרה, בדרך כלל זה 10%. מה זה דמי ההפרה? הפרנו הסכם, הכסף הולך. מחולט. אם הבנק יודע ששילמת את דמי הפרה, הרבה פעמים הוא יכול להיכנס לעסקאות, גם אם לא הבאת עם לא העון העצמי. סתם שתדע. הבאת 10% מהעסקה, זה דמי הפרה בעסקה, יכול להיות שהבנק ייתן לך את כל ה-70% מימון על הבית. לפני שהבאת את ה-20% הנוספים. בקבלן בדרך כלל זה 15%. זה רוב העסקאות של הקבלן, זה הסכמים גנריים עם קבלנים. ואז בעצם אתה בא לבנק, פותח אשראי של 70%, בוא נבין את זה. 2 מיליון שקל עסקה, 1.4 מיליון. הבאתי כרגע 20%, הבאתי 400,000 שקל לעסקה. חסר לי עוד 200,000. אני כבר היום יכול, ברוב העסקאות, לקחת משכנתא לבית הזה. אם יש לי ערבות חוק מחר, בנק מלווה עם שוברים, מאז פרשת חפצי בה בשנות ה-90.
כל זה לא, אחרת לא לעשות שום עסקה.
חד משמעית היום, חד משמעית. ואז עם הדבר הזה, אני אקח משכנתא לבית, עכשיו האשראי יחכה לי על העץ. אני אקח שקל אחד ממנו, אני הבטחתי מרווחים, מה שדיברנו בהתחלה.
הבטחת מרווחים, הבטחת גם שתקבל את המשכנתא, כי הבנק מחויב אליך
בחוזה. וגם אני לא, גם אני אפוטר, זה לא רלוונטי. once הוא חילצתי שקל אחד, לא בודקים אותי יותר. שזה דבר, מה זה קריטי? אנשים לא יודעים על זה, תדעת. זה נכון שאין פה הבטלה כמעט, אין פה דיפולט, ובם עובדים. 97% לדעתי היום, וזה יהיה בסדר, אנחנו מדינה חזקה. אבל תודה, למה לא לגדר? למה לא לגדר? אנשים באים ואומרים, בעתיד הריביות ירדו, מי אומר? עכשיו, המדד היה 0.6. עכשיו, ב-15 הוא פורסם, כן. על מרץ.
האינפלציה עולה.
יופי. עכשיו, היה את האירוע עם איראן. איך, 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 איך כסף עובד, אגב, שאנחנו ככה, אני רוצה לקחת אתכם לנושא הזה, כי אנחנו, זה רלוונטי, אנחנו
לא, מדברים על
זה.
בוא נחבר את כל ה...
היום ישראל במקרה, אנחנו נגיד גם, יש האומרים שהייתה תקיפה באיראן היום, ויש את הסיפור הזה. אז כל הנושא הזה של עלות כסף, בוא נדבר רגע על עלות כסף. מתי אני לוקח את המשכנתא, מה הטיימינג הכי נכון? קודם כל, כמו שאני לא יודע מתי לצאת מהבורסה או מתי להיכנס, אתה לא יכול אף פעם לוודא את זה. ומי שחושב שיכול לוודא את הנקודת יציאה או כניסה, הוא טועה.
זאת אומרת, לא לתזמן את המשכנתא.
לתזמן אותה לפי נסיבות של כמה אני יכול להחזיר, מה המצב שלי היום, האם אני חושב שאולי אני לא אעבוד, אני כן אעבוד, האם אני יכול תזרימית לעמוד בזה, לחשוב על כנסות עתידיות, ועל עמלות פירעון את ידיעות, כי כן יהיו שינויים. צריך לקחת פה מספר תרחישים. היום אנחנו צריכים לחשוב הרבה יותר שאנחנו לוקחים משכנתא. אבל בטח לא לבוא ולצפות שהדברים הולכים לרדת, זה לא אקסיומה, זה לא דבר ודאי. זה לא דבר ודאי העניין הזה, כי עד עכשיו היה איזה קונספציה, אגב, מ-2022 וגם השנה, היה הכלכלן של פועלים שנה שעברה, בא ואמר, הריביות יכול לרדת, מישהו ידע שיש שביעי באוקטובר, מישהו ידע שרוסיה תפלוש לאוקראינה.
הנה, עכשיו הכל מתהפך בריביות, גם נגיד, אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה קדימה. שבארצות הברית לא בטוחים שהראלו יוריד את הריבית, וגם פה כבר לא בטוחים, כי האינפלציה יצאה גבוהה.
נכון.
כל זה יתהפך, או שזה יחכה, או שזה אפילו יכול גם להעלות.
יש כאלה שטוענים שאפילו ההורדה הקטנה שהייתה של 0.25%, היא הייתה טעות, כי היא יצרה ציפייה.
נכון. איך אתה רואה את זה? ב-S&P פתאום. בא נגיד של הפדרל רזרב, בא ואמר, חבר'ה, אני דיברתי איתכם על כמה עליות, על כמה הורדות. עכשיו אני אומר, לא בטוח, כי אני רואה שהיום פתאום, אנחנו עדים לזה, שהיום, ריבית לא מדכא את האינפלציה. היום השוק, מה תמיד היו עושים? היום מרימים ריבית, ואז היו מוצאים לך את החשק לקנות, כי הכל היה יקר.
כי היית שם הפיקדון.
כל היה יקר, כל היה יקר, לא היית מוציא את הכסף, ואז לאט לאט, לא, היית קונה הרבה פחות, כולם היו מורידים מחירים, זה עבד יפה בשנות ה-90, זה עבד יפה בעבר. היום, יש כל כך הרבה כסף לאנשים,
דרך קורונה וזה. דרך אגב, הריבית מייקרת, כי לפעמים מייקרת את הדדלן, למשל.
נכון, נכון, כי אנשים מרימים,
או, עכשיו. או, בדיוק, עולה יותר יקר לממן, זה, הכל יתפר.
הכל, הקבלנים משלמים הרבה יותר. הם קונים קרקעות, אגב, ואין להם עובדים עכשיו, פלסטינים.
בדיוק, יש הרבה השפעות חיצוניות.
הם עובדים, עובדים, ואין להם
הרבה עובדים. שהריבית עצמה מייצרת אינפלציה, אבל אם היית אומר את זה בחוג לכלכלה, הם זורקים אותך בכל המדרגות, כי איפה זה בתיאוריה, על מה משפיע הריבית, אם הריבית עולה, זה מוריד את ההשקעות.
נכון, נכון.
כן.
נכון, ואז פתאום גילינו שוואלה, השוק רותח גם עם ריבית גבוהה, 6% פריים, השוק רתח, ובאמריקה פתאום אתה רואה ב-S&P, פתאום כל החברות, ה-S&P ה-500, אתה רואה פתאום הוא מתחיל לרדת, ואנחנו בעצם איזה מבואה של ארצות הברית. בסופו של דבר אנחנו, רוב המסחר שלנו איתם.
דרך אגב, גם הנדלן בארצות הברית עולה ועלה מאז כל ה...
כן, כן.
אנשים חשבו שזה ירד עם האינפלציה, אבל לא.
נכון, נכון, זה לא קורה. ואז בואו נעשה זומין לתוך מדינת ישראל. אז אנשים כל הזמן מנסים לנבות שהדברים ירדו. עכשיו הגיע פתאום הדבר הזה ועלה. עכשיו נגיד, סתם, רק שתבינו כאילו איך זה עובד. היה תחושה שיהיה הסכם של חטופים, אני לא יודע, היה תקופה שזה אולי מתכנס, לא מתכנס. נוסע לקטר, חוזר. אתה רואה פתאום את האגרות חוב יורדות, כאילו, אנחנו מוכרים כסף כל יום. פתאום יש איזה מבוא לאופטימיות, כל המשקיעים פתאום רוצים לקנות את האגרות חוב הישראליות, אז מה אנחנו עושים? מורידים את התשואה, כי הן יותר אטרקטיביות. פתאום אנחנו תוקפים באיראן, אולי יהיה פה מלחמה אזורית. כל הספקולנטים פתאום רוצים לקנות איגרת חוב של מדינת ישראל עם הרבה יותר תשואה. ואיפה זה פוגש אותנו? אני עושה משכנתה בבנק, לא אגיד את השם. הוא פתאום אמר לי, תקשיב, אני רואה היום אותו קלץ, אותו קבועה לא צמודה, שהיינו באיזה 4.8 או 4.7 ל-30 שנה, פתאום זה מתכנס לו ל-5.4, על שתי אירועים. על שני אירועים שקרו
וואו,
עכשיו...
וואו, חצי אחוז?
על שני אירועים שקרו לו עכשיו...
30 שנה זה עשרות אלפי שקלים,
אנחנו אומרים, בוא נדבר אחרי החג. אגב, אחד הדברים הטובים שקרו היום, האומרים שישראל תקפה היום, כי רצו לראות מה יקרה אחרי התקיפה. אני רוצה להאמין, אולי אני טועה שפה זה ייסגר. אם האירוע זה ייסגר, אז לכאורה החשש למלחמה אזורית ירדה, ואז לכאורה, כי זה הכל פסיכולוגיה. זה הכל פסיכולוגיה.
מה המשמעות של החצי אחוז הזה על נגיד מיליון שקל במשכנתה?
כן, אבל זה לא מיליון, כי זה רק...
זה חלק מזה, כן, אבל גם, אבל נגיד, סתם שנבין, עוד פעם, אני לא מול סימולטור וזה, אבל דעתי יכול להיות פה עוד איזה 150-200 שקל בהחזר, זה יכול להתכנס לאזורים.
ולאורך שנים...
לאורך שנים זה עשרות אלפי שקלים. וזה כי הטיימינג פה לא... לא עכשיו, לאלה שחוו כבר כמה דברים, אני חוזר לקורונה. הקורונה שהתחילה, היינו פה, אתם יודעים, במרץ...
בהיוודאות מוחלטת.
אתה יוצא החוצה. כאילו שלחו פה איזה טיל רדיו-אקטיבי, כאילו כולה קורונה, אף אחד לא יוצא, כלום, שקט. והבנקים פתאום העלו ריביות, כאילו זה מכרז לנעלי נייקר ג'ורדן או משהו מ-84, נעליים הראשונות שהוא עלה איתם, אני לא... כל יום זה עולה, זה עולה, אני זוכר, היה לי איזה מדג שהיה צריך לעשות בבנק דיסקונט, ובאמת בנק דיסקונט היה מדהים אז, והרמתי טלפון למנהל שלו בבנק, לא בבנק, בכלא, ששחרר אותו, שיבוא לחתום היום, כי אם הוא לא בא לחתום היום, זה לא מתבצע בזמן, והריביות עפות למעלה, וכולם איבדו את זה, ואז פתאום במאי-יוני הבינו, הנגיד פתאום התערב, הזרים קצת כסף, וכולם הבינו שהסיפור לא כזה נורא, ופתאום התחלת לראות הריביות צוללות, יוני 2020, יולי 2020, אוגוסט 2020, איזה ריביות היו אז, אני לא אשכח, קלץ 2.5, קבועה צמודה אחוז.
רגע, אני... לכמה שנים?
ל-20-30 שנה, במשא ומתן קשים. מסעו מתן קשוחים.
וואו, זה בחינם.
זה לא כל עסקה כזאת, אבל...
בחינם, לעמוד שנים זה לשרן כסף בחינם.
נכון, והרבה אנשים הלכו אז לפריים, אמרו, לא, אני יש לי 60% פריים, שהתחיל ב-21.
בום, עלה והכחטפו.
וזה אגב, נושא שאנחנו עכשיו מגיעים, ניהול סיכונים.
כן.
שאתה עושה תמיל.
איך יודעים לנהל סיכונים בסיטואציה כזאת, עכשיו עם הכתבאמים ועם כל... איך יודעים לנהל את הסיכון, ואיך יודעים, בוא ניגע קצת בבניית תמיל. עכשיו עם כל החוסר הוודאות הזאת, איך בונים תמיל?
אם יש לכם, שואל, אם יש לך שרשרת, ששווה שאתה, קנית לאשתך שרשרת, פינקת אותה ב-12,000 שקלים.
יאללה.
אתה תבטח את זה ב-1,000 שקל בחודש?
כנראה שלא.
למה לא תבטח את זה ב-1,000 שקל
בחודש? כי תוך שנה, אני קונה חדש.
תודה רבה. זה הרעיון של תמיל. באים אלה אנשים, תקשיב, אני רוצה הכל קבוע.
אני מפחד,
אני רוצה הכל קבוע. אני אומר לו,
אבל סוסים ברחו.
קבוע לא צמוד.
אני אומר לו, אבל התעוררת טיפה מאוחר. עכשיו לקבע את הכל בקבוע, שהכל כזה יקר, למה לקנות קבוע כל כך יקר? הקבוע לא צמוד היום כל כך
יקר. הביטוח היום הכי יקר, בדיוק.
בדיוק, אתה, מה אתה חושב, הבנק מטומטם? הפרמיית סיכום פה אתה קונה ב5%. אתה יודע איזה כנסות יהיו לך בעתיד? עכשיו, לך תסביר לאנשים כנסות, כי כנסות זה דבר אמורפי. למה הוא אמורפי? אף אחד לא יודע מה יהיה הכנס.
כמו ביטוחים.
הכנס יהיה ביום שאני רוצה לפרוע. אז
כן,
אני לא יודע...
הכנס יהיה רק עם הריבית הממוצעת
יותר
נמוכה.
נכון. לצורך העניין, אם אני קניתי את הכסף, עכשיו הבנק יגיד, רגע, עכשיו הריבית הממוצעת היא 4, אני נותן את זה לדוד ב-4, אתה קנית ב-5, מיליון שקל, 22 שנה, בום, 50,000 שקל הלכו לנו. עכשיו, מתי זה יקרה? אני לא יודע. בין 2-7 שנים? בין 3-8 שנים? הרי דיברנו על זה שנגיד יוריד עכשיו 3 הורדות, כנראה זה לא מתכנס לשם, המדד ה-0.6.
אנחנו לא יודעים.
אבל בטווח הרחוק, רוב הסיכויים שהריבית תתכנס למטה.
אז מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים...
אגב, אני גם לא בטוח שזה ודאי.
אני מקבל את זה.
כמו שהרבה זמן הריבית הייתה נמוכה, ואף אחד לא אמר מה היא חייבת לעלות. אז עכשיו הריבית היא כאילו ברמה של 5-6%.
לא, הריבית, הדיור זה באמת קבוע לו צמודות ומלאצים.
אפשר להיות בריבית הזאת הרבה זמן.
דרך אגב, בדקתי, ולאורך ההיסטוריה אנחנו בריבית מאוד נורמלית עכשיו.
נכון,
אם תסתכל 30 שנה...
12% היה פעם.
אם תסתכל 30 שנה אחורה, אנחנו נמוך
בגרף. היינו במצב קטטונים, אתה יודע, מצב 2085, האינפלציה פה, אני זוכר, הוריי, ההורים שלי קנו בית בשנות ה-80 באשדוד, אמרו להם, קחו איזה הלוואה, איזה 30,000 שקלים, אני יודע מה, לשנתיים, קבוע. עכשיו, האינפלציה אז עלתה, אתה יודע, שנות 85, משיח לא בא, משיח מצלצל,
400%.
אתם זוכרים את השטרות של הרמב״ם.
זה שנים, בסדר, מאוד קיצוניות.
אז יפה, אז עכשיו מ-2008 אנחנו כבר במקום הרבה הרבה יותר יציב, ומ-2008...
כן, וסיפורנו ריביות, שהעולם השתנה, והטכנולוגיה מוזילה את כל העלויות.
אבל עדיין נכון, יחס, אם אנחנו לוקחים את ה10 שנים האחרונות, אנחנו בסביבה די גבוהה, אבל היינו שם, כמו שאתה אומר, גם ב-2018, לא היינו בפריים כזה, אגב, הפריים של 6%, הבנקים ב-2018 היה ריבית לכאורה הרבה יותר נמוכה, אבל המרווחים שלהם היו הרבה יותר גדולים, היום הם הורידו את המרווחים כי הם מוצאים עסקאות, מה שדיברנו בהתחלה. אז אני יוצא מנקודת הנחה, וזה הנקודת מוצא שלי, שאני בונה תמיל, אני רוצה שכל החלופות יהיו על השולחן. עכשיו, אני לוקח תרחיש, אני לוקח שני תרחישים. תרחיש אחד, שהתקופה הזאת איתנו לעוד הרבה מאוד זמן. תרחיש שני, איך אני מוציא את הלקוח במינימום נזק, בכנסות. אני הרבה יותר נוטה לתרחיש השני, כי לאורך זמן, עד שזה יעצר בעזה ובלבנון, וזה יתכנס לשם, זה יתכנס לשם מתישהו, הריביות עקרונית אמורות לרדת. הן אמורות לרדת מהסיבה הפשוטה, שיש פה משק חזק, אנשים לא יוכלו לעמוד כל הזמן בעלויות האלה, ואני לא חושב שזה יגיע ל-2021.
רוצים לעודד צמיחה.
ועוד הפעם, אני לא נביא, לא נוסטרדמוס, כל מה שאני אומר זה כקליפת השום, מחר זה יכול להשתנות.
ההיגיון אומר שרוצים לעודד צמיחה. אחרי המלחמה.
נכון, אבל מצד שני...
כן, אבל אנחנו כפופים לריבית העולמית, כי אם הפדרל ריזרב לא מוריד, אז גם אנחנו לא מורידים.
נכון, ואיפה זאת...
אז מי שרוצה להסתכל, שיסתכל לארצות הברית.
ואיפה זאת פוגש אותך? נגיד יבואן, עכשיו הוא קונה נגיד, נגיד בתקיפה הזאת עם איראן, אתם רואים פיחות שקל דולר. עכשיו אני יבואן שמייבא מקרר. אני קונה ג'נרל מוטור, ג'נרל אלקטריק מארצות הברית. אני קונה את זה בדולר, הדולר יותר יקר, אני עושה את זה אמרה לשקל. מה קורה לאינפלציה? אני חייב למכור מקרר יותר יקר. כי יש לי פיחות שקל דולר. אגב, ראינו את זה ברפורמה, בלי להיכנס לעניין הפוליטי, שפתאום המטבעות שלנו מאוד מאוד נפגעו, בין היתר גם בין הרפורמה. נגיד אגב אמר את זה.
כי כסף יוצא מושקע בחול.
כי ספקולנטים חשדו שאולי יהיה פה איזה שינוי ממשל.
לא ספקולנטים, גם אנשים פרטיים, הלכו, הגדילו השקעות בחול.
ואז, וכל תופעה כזאת היא פסיכולוגיה. אבל בסוף היא מה שמובילה גם לאינפלציה, בדיעבד. אז אחת שאני בונה תמיל, אני צריך היום בתקופה המשוגעת הזאת להיות ערני להכל.
עכשיו גם יש חרם מטורקיה על יבוא חומרי גלם.
זה עוד דבר, נכון. אז מה עושים עכשיו? צריך ללכת דרך הסינים. הסינים, יש איתם קצת בעיות. עכשיו אני רוצה להוביל דברים. יש לי בעיה עם החוטים, דרך הים האדום, אז אני צריך לעקוף את הספינות. עלויות ההובלה עולות. אני לא יודע אם אתם זוכרים, היה פה משבר רכבים מאוד גדול שרוסיה פלשה לאוקראינה לפני שנתיים, כי בגרמניה לא היה מספיק גז.
זה עוד התחיל בקורונה.
פתאום לא היו רכבים חדשים, זה התחיל בקורונה. אוטו היה כמו ביטקוין, אני לא אשכח. טויוטה רב 4 גנבו לי אותה גם, גנבו לי אותה טויוטה רב 4. עם טויוטות בגלל זה. התחלתי לחפש טויוטה, אתה רואה איזה מחירים, 120,000 מחירון 2018, אתה רואה 150, 160. פתאום התחילו לבוא מלא רכבים, אני רואה פתאום רב 4, פתאום שהתחילו להוציא, אני רואה 120,000, כן, כן, תבוא, תבוא, אני נותן לך את זה 120, אותו שנתון, 4 חודשים לאחר מכם, 60,000 קילומטר. כאילו, אתה מבין פתאום כמה אנחנו במשק גלובלי, ואנחנו לא אי קטן. האנשים רוצים לחשוב שמדינת ישראל זה אי קטן, יש פה זירה הרבה יותר גדולה, והכל, הנה היום S&P, היום S&P אגב, הנה היום ב-20 לאפריל, S&P בגלל החשש עם איראן, הודיעו שהם יורידו לנו את הדירוג אשראי.
היום כן, S&P. הוא ירד, ירד.
S&P היום ירד, עכשיו. ירד. יש את מודי, יש את פיץ', יש את S&P.
אחרי, לא, סליחה, אחרי מודי.
אני חושב שזה היה מודיס, אבל...
מודיס,
כן. עכשיו, למה הם הורידו את זה? כי הם חוששים.
אנחנו יותר מסוכנים.
יותר מסוכנים, אנחנו בסביבה אגו-פוליטית מסוכנת.
נכון. גיאופוליטית.
גיאופוליטית.
גיאופוליטית מסוכנת, תוקפים אתכם יותר, יש לכם יותר איומים, יש לכם יותר הוצאות ביצחון, תשלמו יותר. מי תשלמו יותר? גם כל האזרחי ישראל תשלמו יותר, וזה גם גרגל למשכנתאות, נכון?
התקציב, נכון, התקציב של מדינת ישראל שחלקו הרב, יותר מ-60 מיליארד שקל מתוך 400, הולך למשרד הביטחון, יהיה הרבה יותר גדול. משרד האוצר לא יכול להגיד לו עכשיו שאתה צריך 800 כיפות ברזל, 700 שרביט, 900 שרביט קסמים, לא יודע איך הם קוראים לזה.
הרבה יותר חיילי מילואים, הרבה יותר טנקים,
הרבה יותר זה.
מטוסים,
נכון?
פיצויים למלחמה.
פיצויים למלחמה ובכלל. ולכן אני בא ואומר שאנחנו באי ודאות ואנחנו צריכים תכלל. אז כשאני בונה את התמיל, אני מנסה להסתכל על הדבר הזה, ואז אני מנסה לייצר מסלולים שמהווים לסוג של גישור כרגע לתקופה הזאת. זאת אומרת, לקנות שקט של כמה שנים טובות, אבל מצד שני...
להיות גמיש עם הדברים שתנו לטובה.
בדיוק.
וגם להתאים את זה בסוף ללקוח.
אני רואה בזה מין גשר כזה, של להעביר אותו את התקופה הזאת. מצד שני, לא בטוח שזה שנתיים, לא בטוח שזה שלוש, יש המון בנקים שאותנים, משתנה כל שנתיים, משתנה כל שלוש, משתנה כל שבע, משתנה כל עשר, כל בנק לוקח גימיק על מספר, אתה יודע, מוצא פה קינן רוחני על מספר, לא משנה איזה בנק, אבל כל בנק עושה את הדבר הזה. אז יש פה שאלות. חלק אולי משתנה כל שנה, אולי חלק משתנה כל חמש. כמה אני רוצה בקבועה, כמה אני רוצה בקבועה צמודה, היה לי עם הרבה מאוד חברים שלי ביועצי משכנתאות, שפעם לא הייתי לוקח בכלל קבוע צמוד כמעט, כי הייתי אומר, למה? יש לי קלץ בשתיים וחצי. אמרו לי, המדד אבל אפס, אמרתי, אבל אז מה, אני רוצה כמו עובד חברת חשמל, לקבע אותם, כמו בשנות ה-60, שאתה עובד חברת חשמל וזהו, אני רוצה עכשיו קבע, קלץ ב-2.6, למה לקחת את הסיכון? למה לקנות פעם ב-60%, אמרתי ב-2021, שהפעם יכול לעלות לעקרונית, והקבועה לא צמודה היא מהממת, אז לא רציתי 100% קבוע, כי לא ידעתי על רוסיה אוקראינה, ובדיעבד הייתי צריך לעשות את זה, כי לא ידעתי, גם טועים, אבל להכניס תמיל שנוגע בכל הרבדים האפשריים, שהוא גמיש, וגם, כן, יש גם מדד שזה רעל, וצריך להיזהר ממנו, כי מדד הוא בדלת האחורית מגדיל לי את הקרן.
יפה, אז מה אם לקחת, יש הרבה שלוקחים בגלל שההחזרים עלו, מדד צמודים לטווח ארוך, ואז הם בשנים הראשונות, כאילו מה זה טווח ארוך? נגיד 25-30 שנה.
הקרן לא נשחקת.
כן, אז מה אם מדד 25-30 שנה? מה אתה חושב על זה?
קודם כל זה תלוי מהלקוח, כי אם נגיד יש לו בעת יחס החזר, היום הכל עלה, היום אני צריך להחזיר ל-100,000 שקל, משכנתה של 500-600 שקלים לכל 100,000, אפילו 480-600. ב-2021 הייתי ב-350-500, הייתי הולך ל-18 שנה, הייתי, אתה לא מבין מה הייתי עושה אז. היום אנשים בכיס שלהם מרגישים הרבה יותר את ההחזרים, היום הלקוח, כל אדם במרכז, בשרון, רוצה בית, כל משכנתה 2 מיליון.
במיוחד מי שלקח פריים.
כל משכנתה כזאת, זה 10,000 שקל החזר, אז הרבה פעמים אנשים לא תמיד יכולים לעמוד בעומס הזה. אז בגלל זה אנחנו נלך יותר למדדים, קודם כל להעביר אותם, שהם יוכלו לקבל את זה. אני צריך לבדוק לקוח, כשאני מתחיל תמיל, אני בונה כמה, אני בונה מצד אחד כמה תרחישים, מצד שני אני גם עושה כלכלת בית להבין מה התזרים. אני מתחיל שאלה בסיסית, במה לא תיחנק? איך אתה חי היום? מה המציאות שלך היום? זה לא כלכלת בית בהתעמקות של יועץ הכלכלה משפחה שכל היום מתעמק, אבל צריך להבין את הבסיס. איפה אתה עומד היום? יכול להיות שזה גדול עליך.
הרבה אנשים באים ואומרים, רגע, אני אוריד ריבית נמוכה, או שאני אקח מסלול זול, אז א', הם חוטפים במסלול אחר, ושתיים, הם לא יודעים מה הכיוון, לאן לכוון. וזה משהו שאתה עושה, נכון? אתה מייצר...
כן, אנחנו מייצרים כמה תרחישים. תראה, יש הרבה אנשים מאוד מורכבים, אני קורא להם. שהם נוברים וקשה להם, יש אנשים שבאופי שלהם מנתחים כאלה, קשה להם לקבל החלטות, הם ייכנסו לכל פודקאסט, לכל פייסבוק, יקראו, שמעתי שהמדד וואל, שמעתי שהקלט הוא זה, הם שוכחים...
מה יש לך להגיד על זה?
שכחתי שהם בחרו איש מקצוע, כל פעם אתה עושה להם שיחה, תקשיב, מה אתה אומר על הדבר הזה, חבר שלי זרק לי מלץ 5, זה סכנה, איך אתה רואה את זה, יושבים עושים 45 דקות, דרכנו ליד במלץ, ממש, לא, אבל זה חשוב, וקודם כל צריך לדעת ולזכור שכל פעם שאתה לוקח חבל ואתה מושך אותו, אז הוא נמשך מצד אחד, ואתה לא יכול להחזיק את החבל משני הצדדים. תמיד אתה צריך לבחור את הרעל, וצריך לבחור תרחישים. כל דבר הוא נכון ולא נכון. השאלה אם הוא מאוזן. ושאני אבנה את התמיל הזה, אני אנסה לייצר את הבלנס הזה, אני אנסה לראות שתזרמית הלקוח לא נחנק, שהוא יכול לעמוד בזה. ואם אני רואה שיש את הפוטנציאל להחזר טוב, אני גם אחשוב על דירות עתידיות להשקעה. אם אני רואה שזה לקוח עם עוד עצמי, והוא רוצה להמשיך לשחק את המשחק הזה, כי אני גם, אמרנו, מלווה משקיעים גם בקפריסין, ובכלל רואה את זה בצורה של 360, אני לא רואה את זה כ... בוא נעשה פיתוי פה, נסגור 60,000 שקל פה, בעיניי זה הסתכלות מאוד מאוד צרה. כי אני בא ואומר, אין כמו כספי המשכנתא, בחיים לא תוכל לקחת לקנות הכסף הזה. יש אנשים שתקועים לי ב-2021, סבתא שלי פעם אחת בשנות ה-80, אמרתי לה, אני רוצה גזוז, הלכה הביאה לי סודה. רציתי את הג'ינס. אז הם באים אליי ב-2021, הם באים אליי היום, תקשיב, אני רוצה את הקלץ ואת הפריים, אני מבין שאני רוצה את הפיתוב, ואני אומר להם, חבר'ה, אתם ב-21. ב-21 קלץ היה אס, פריים היה קינג, היום זה 8-9, צריך להבין איפה אנחנו נמצאים גם בתמילים עצמם.
או בגלל שהריבית עלתה, אז הרבה רוצים להחזיר את המשכנתא.
נכון, ואז אני אומר להם, הריביות היום, למרות שהם עלו, אם אנחנו מקבים אותם בחומה, לא תוכלו לקנות בחיים מוצר ב-4.5% ריאלית, שעוד תוכלו לשנות בעתיד, תנו את הכסף הזה, לא יודע מה, ל-S&P, לנסדק, לתל אביב, תקנו בנדלנד, בארצות הברית, בקפריסין, בישראל, אתם תעשו בסוף צורה יותר טובה, ברווח העוני והפירותי, ולכן, קודם כל, אם אתם לא נחנקים תזרימית, אם אתם לא נחנקים תזרימית, תשמרו כמה שיותר ותיקחו, גם אגב את התמיל המקסימלי, הרבה אנשים אומרים לי, אבל זה קראתי, אם אני לוקח 75% לעומת 50, זה הקצה אחרת, והבנק שם יותר, אז אני רוצה לנפץ איזה בועה, היום שאני עושה מסע ומתן, יש בנקים אגב שזה כבר לא מעניין אותם, לא את כולם, כי לכאורה הבנק שם יותר כסף בצד, על מימון יותר גבוה, מה זה הקצה הטון? אם אני עכשיו שם 75% מימון על בית שעולה מיליון, לוקח 750,000, הבנק צריך לשים 60 אגורות לדעתי על כל שקל או משהו כזה, בהקצאה טון פלוס מינוס, אם אני לא טועה, ואם אני אקח 45%, אז יהיה 35 אגורות על כל שקל, אז לכאורה הוא יהיה איתי יותר אטרקטיבי. לא, אפשר, גם עם 75% אימון, אם הלקוח הוא טוב, ומסע ומתן רציני ויסודי מול הבנק, ולנקנק את הבנק, להגיע למקום, תיקח את המקסימום, תיקח את המקס, גם מייסטי, המאסטי, ה-0.2, תן את הכסף שלך לכל גורם, הוא ייצר לך יותר, תמיד תשמור את הנזיל, תורת המשחקים, איך אני שומע את שתי החלופות, אתה לא מרוצה? קח כסף ותפרע את זה. גם ככה לוקח רק חודש עד שזה מתאפס ברמת כנסות, וגם ככה בטווח הקצר לא יהיו כנראה כנסות, כי השינויים קורים לאורך זמן שמייצרים כנסות, כי הריבית אמורה לרדת. אם לקחתי באפריל, זה לא שעכשיו ביוני יהיה לי פחות אפס, פחות אחוז. זה לוקח את הזמן שזה יורד ומייצר כנסות. אז אני אומר לכולם, אם אתם יכולים לעמוד בזה, יש לי המון הייטקיסטים ולקוחות שיש להם כסף, או שכירים בעלי שליטה עצמאים, שמרו את הנזיל, תעשו את המות פעולה, תקנו חנות, תעשו משהו אחר, ואז אתה גם מגדיר תקציב, אתה מגדיר החזר, ואז אתה מוודא מה הסטייה שלי פה. אחד היתרונות היום, שאתה כבר יודע שגם הקפיצות לא יהיו כאלה גדולות, כי אנחנו, שאתה במקום גבוה גם ככה, אז גם הסטייה תהיה פחות גדולה. וזה דבר טוב שצריך
להגיד. האמת שהרמת לי להנחתה עכשיו, לפני שניגע באשראי עסקי, מישהו שרוצה לקנות הרבה דירות להשקעה בישראל, יצר את הקנה באוקטובר 2021, שמגבילה את המשכון בית נכס קיים, ומאפשרת רק על הנרכש. אז איזה פתרונות יצירתיים יש למי שרוצה למנף בדירה שנייה, שלישית, רביעית וכדומה?
שאלה טובה. קודם כל, ברמת העיקרון, על בית שני, אתה יודע, אפשר 50%. יש הרבה אנשים, אתה יודע, שמתלבטים למכור את הבית הראשון או לא מתלבטים. ואז אם אתה מצהיר על דיור חלופי בדיווחים לרשויות המס, אז לכאורה אתה יכול לקבל 70% אימון על הבית השני. זה משהו שאנשים הרבה פעמים לא סגורים על זה, ואז יכול לתת לך איזה תימור, אני לא יודע אם אני אמכור או לא אמכור, אז זה משהו שיכול להיות פתרון אחד. פתרון שני, יש חברות חוץ בנקאיות שלא מעניין אותם, להבדיל מהמפקח על הבנקים, הם לא חשופים לרגולציה הזאת. אתה יכול לקנות את הכסף בגופים החוץ בנקאים, לטובת נדלן, והרבה
כל פעמים... כל מטרה.
כל מטרה, אבל אתה יכול לבקש גם בחוזה הלוואה, תקראו לזה דיור. אני יודע שאם כלל זה דבר שהוא אפשרי, ואז אולי יום אחד בעתיד, הם יוכלו אולי להלבין סטטוס, אולי, ולמחזר את מה שהם לקחו בכלל, בחוזה הלוואה לדיור, לבנקים. יש גם אנשים שמספרים סיפורים, באים לבנקים, אומרים להם, אני רוצה לא יודע מה לקנות נדלן בחול, ואז את הבנק זה לא מעניין אותו, כל עוד יש לך איזה אסמכתה, אז הוא ייתן לך את הכסף, ותקנה, אתה פשוט תקנה אותו יותר יקר, בריביות של כל מטרה. קרנות השתלמות, זה לגמרי 2021. אני אקח הלוואת בלון על הקרן השתלמות.
פריים מינוס חצי.
מה זה יקר בטירוף היום?
בדיוק, בין 5.5% ל-6.5%. אז ב-2021,
היינו באחוז. בתקופה קצרה גם, ההחזרים...
היום, אם אתה לא יודע לייצר בקרן השתלמות 7-8%, למה קחת הלוואת בלון על הקרן השתלמות? מצד שני, קרן השתלמות. אם אתה ב-S&P, אני לא יודע מה, ויודעת לעשות לך 12-13%, 20% עכשיו עשתה.
תיאורטית.
תיאורטית, אז אולי זה שאלה. אבל בגדול צריך להבין את כל הדבר הזה. מאיפה יש, אתה יודע, יש הלוואות סולו. מה זה הלוואות סולו? הלוואות ללא שיעבוד מהבנקים. היום בנקים כמו דיסקונט, יש לו מוצר חדש ל-18 שנה, אם אני מעביר משכורת, 180 אלף. פריים פלוס 1.6.
מה, זה כמו משכנתה כזה?
כמו משכנתה, הלוואת סולו, גם יהב.
איך זה יכול להיות שזה נוצר פתאום?
זה נוצר פתאום, כי הבנקים מוצאים לקוחות, והם מוצאים כל מיני מוצרים, והם באים ואומרים, נכון שאין לי דירה, אבל בשביל לקלוט לקוח טוב, אני אקח ריזיקות על סכומי כסף קטנים. ולפעמים עושים את זה.
כן, מקסימום, כן, אם קורה משהו והוא לא מחזיר, אחרי שממשו לו את הבית, כן, אני מסתכל,
לא ממשו, לא יכולנו
ממש בית. זה הלוואה בלי שיעבוד.
זה הלוואה בלי שיעבוד, אבל מה כן?
לא, אבל אם אתה פושט רגל, נכון.
אלא אם עשית מה שאנשים עשו, מעביר בית על אימא, לבא, אבל בעיקרון כן.
אז מה הבטוחות שלהם?
בוא, אין בטוחות.
שנייה.
הבטוחה אתה חותם ערבות אישית, אתה. שם חותם ערבות אישית, אתה לא חותם על הבית שלך. הם לא יכולים להגיע לבית.
כן, אבל רוב הבן אדם הרגיל לא ירצה לפשוט רגל. מזה פה הם יוצאים.
לא, זה אסור ללכת לשם, לא להסתבך עם בנקים, הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות, אבל חשוב רק להבין שאתה חותם על משכנתה ואתה לא משלם, אפשר לקחת לך את הבית, זה כמעט לא קורה.
האמת זה גם פתרון לכל מיני כאלה, למסורבים לא, אבל לכאלה שפשוט יש להם בעיה בביטוח חיים, פתאום יכולים להביא 180 אלף מפה. 180.
חד משמעית.
הנה, יש פתרון חדש שנולד משום מקום.
אפשר גם להביא אבל פטור מביטוחים, ויש גם משכנתה הפוכה.
כן, אבל הם לא נותנים לכולם.
משכנתה הפוכה, לדוגמה, שזה, שם אתה לא צריך ביטוח, אם אדם הוא יותר מבוגר, מגיל 50 וצפונה, באחוזים קטנים, זה עולה כל שנה לפי אחוז נוסף. אבל ביטוח חיים אפשר גם להוציא פטורים. אפשר.
באמת?
אפשר להוציא פטורים, תלוי בלקוח. אם נגיד שני בני הזוג מסתכלים לדוגמה, אני אתן לך דוגמה שהכי קל להוציא פטורים. שני בני הזוג מסתכלים יפה, אז הבנק אומר לעצמו, מה יקרה אם הבא לי לך לעולמו? האם האישה תוכל לשרוד? אם הוא רואה שלאישה יש משכורת מספיק טובה, אז יכול להיות שהוא יגיד, אני אוכל להסתפק, אני אוותר על הביטוח של הבעל, כי היא תדע להסתדר. וזו שאלה.
וואלה.
יש בנקים, לדוגמה, שלא מבטחים את הערב, הערב הוא מבוגר, ואז אולי הערב חולה, אז אולי אני אקח אותם לבנק הזה, בנק מזרחי נגיד, לא מבקש ביטוח חיים לערב, שזה יתרון. ואז עם הערב זה, אז יש כל מיני דרכים גם לדלג, וגם כמו שאמרת, הלוואות סולו, הלוואות על הקרן השתלמות, שאם הם ברירה לוקחים אותם, יש הלוואות גישור דרך הצבא, אנשים שמשתחררים, סגני אלופים והכל, יש להם כל מיני הלוואות גישור כאלה, גיש 65, גיש 70, שהם יכולים לקחת סכומים מאוד מאוד גדולים.
אז גם יש מבצעים למילואים ניקים עכשיו, לא? כל מיני.
כן, פחות מכיר, יש כמה דברים קטנים, שזה לא נותנים להם מספיק, מקווה שיתנו להם יותר, אבל קראתי כמה מבצעים של קבלנים אולי שהם מציעים להם זה, אבל זה לא זה עדיין.
ומבחינת אשראי עסקי, מה ההבדל בין אשראי עסקי לאשראי למגורים?
קודם כל, אין רגולציה. אני יכול להביא עכשיו, והבאתי 90% לחנות, למשרד.
זהו, רציתי לדעת, חנות, לא מפחיד, אתה תלוי באיזה בעל עסק קטן, מחר יכול להתנדף. הנה, אני גר ביבנה, בדיוק דיברנו, יש מרכז בשכונה חדשה, אוכלוסייה מבוססת וחזקה, אני אקח אותך לשם, תרצה, 4-5 חנויות ריקות. כבר כמה חודשים. והכל חדש, כל הבניינים מאוכלסים, הכל עם אנשים, ועיר גדולה יחסית. אמנם לא ראשון, יבנה.
תראה, במסחר, זו שאלה מאוד טובה, זה בדיוק הסיפור. במסחר, נכון בנדלן פרטי, אתם יודעים, קודם כל אני אגע לרגולציה, ואז אני אעבור לזה, כי זו שאלה מדהימה, אנחנו תכף נחזור לזה. קודם כל, אין רגולציה, מנהל סניף, מנהל השאר, רוצה לתת לך כסף, אמרו לי, בפועלים פעם, 70%, קניתי משרד, אמרתי להם, אין 90, אני לא נשאר, קיבלתי 90, לפעמים מהיעדר מודעות עצמית.
שגם 100%, נו.
נכון, לפעמים מהיעדר מודעות עצמית, זה המשא ומתן הכי טוב, אני תמיד אומר, אני רוצה את זה. אנשים לא מבינים, אבל לפעמים זה עוזר.
בסדר, כל עוד אין רגולציה, זה מה שאתה אומר.
נכון, אז עכשיו, זה עניין של סיכון. סיכון, value מול זה, המשרד מוזכר, המשרד לא מוזכר, מה החברה, מה הדוח המבוקר, עוסק מורשה, מה השומות שלו. אתה צריך להכין תוכנית עסקית, להסביר על הלקוח מה קורה, ואם אתה שכנת עם מנהל הסניף, אתה יכול להביא גם אימון של 90%. עכשיו, מה יפה פה? שאם הצועה במסחרי יותר גבוהה, שאם אתה מזכיר, אתה בשורט, שורט זה אומר, אתה בחוסר במשכנתא, לעומת השכירות, יחסית נמוך, והבאת 10% לבית. גם את המע"מ...
רגע, לאט, שוב, אם אתה מזכיר מה?
קנית משרד,
כן,
עולה מיליון.
כן.
עכשיו, סתם לדוגמה, אולי אתה תקבל עליו שכירות של, נגיד, 5,000 שקל.
וכמה המשכנתה?
מה זה 5% בשנה?
נכון. על משרדים יש 5% וגם יותר, וגם חנויות.
וכמה המשכנתה?
אני יכול להגיד לך, אני באופן אישי.
סליחה שאני אומר.
נכון. יש גם 6.5 ו-7.
ואז אתה הולך למקום, תל אביב לא יהיה דבר כזה.
תכף אני אגע לך על תל אביב, ודעתי תל אביב זה לא המקום, אנחנו תכף ניגע איפה כן, אבל... אבל אז בעצם מה קורה? נגיד אתה לוקח משכנתה בדרך כלל מסחרי, זה עד 20 שנה. לרוב. הם אוהבים את ה-10 ו-15, אני אוהב לקחת ל-20, שלי תזרים יותר טוב.
טוב.
ואז זה הלוואות רק בפריים. זה לא הלוואות מלץ, קלץ, וזה רק בפריים. אפשר לבקש פעם קבועה צמודה, אבל סתם יקרה. ואז בתוך הפריים הזה, היום אני בפריים גבוה, אז אני כבר יודע פחות או יותר שזה הכי גרוע שיכול להיות, פלוס מינוס. זה לא שעכשיו אני אגיד מחר ירים לי את הפריים עוד הפעם, ככל הנראה. ולכן אני בא ואומר, אם אני היום בחוסר, אני מחזיר נגיד 7.
תזרים שלילי.
אני יכול להיות בתזרים שלילי של 2,000 שקל, או ב-7,000 שקל, כי אולי אני לא אזכיר. אולי אני לא אזכיר, אני צריך יותר אני גם לזה. וואלה, הבאתי 10%, הבאתי 100,000 שקל, ואני במשחק. אני במשחק הזה. עכשיו, בעיניי בתקופה כזו לקנות מסחרי, התקופה הכי טורפת לקנות מסחרי, כי דווקא בגלל אי ודאות. עכשיו, אמרת משהו. חנות זה מוצר פימה יותר מעניין ממשרד לדעתי. קניתי משרד. יש לי משרד אגב איפה שהלקוח שלך שם, שם במשרד שלי גם, בגללו קניתי את זה. הייתי שם, ישבתי במתחת המזרקה, אמרתי, וואלה, מתאים לי. תוך יום לקחתי את הדבר הזה, ואני אומר לך שבסוף, אין ספק שמוזכר והכל בסדר, ולפי התחזיות שלי, היית אמור להיות מקום הרבה יותר טוב, אבל באה ממשלה אחרת, עשו פה מה שעשו, קרה מה שקרה, אז אני בשורט של 2,500 שקל, אבל זו התקופה הכי גרועה שיכולה להיות, וזה השורט שלי. עכשיו, הייתה תקופה גם, שהוא היה ריק. אם אני לא יודע לעמוד ב-7-8 אלף החזר, שהוא ריק,
אל תיכנס לזה
מראש. אל תיכנס לעסקה. לגבי חנויות, ועכשיו זה חוזר לשאלה שאז שאלת.
גם חנות יכולה להיות ריקה.
נכון, אבל אתה בוחר מקום לדעתי, אתה לא הולך להרים גדולות. אתה הולך להרים קהילתיות, לדוגמה ראש העין. אתה הולך להרים קטנות שמרכזים קהילתיים. עכשיו הייתי באיזה מכרז בירושלים, לא צריכתי לתפוס. בשכונת היובל, אתה רואה את הקהילה, אתה רואה הכל, אתה רואה קופת חולים לאומית, אתה רואה סופר סאר,
אתה רואה שכל הזמן, כל הזמן אנשים עוברים שם 50 שנה,
50 שנה, בדיוק, דווקא,
אז תבוא החנות,
את זה אני רוצה, דווקא אני רוצה את החנויות הקטנות, עם הרבניו אדיר, אני לא רוצה איזה חנות מפלצת, שאני הולך להזכיר אותה, הולך להזכיר אותה לסופר סאר, ב-1,000 מטר, אני רוצה 30 מטר, 40 מטר, 25 מטר,
את הפלאפל הזה שכל יום מגלגל את הכדורים,
בדיוק,
וכולם מחכים שם בתור,
וגם יש שם פינוי מתישהו,
ויש כזה?
היה כזה. עשיתי את המכרז, לא הצלחתי לתפוס, ממשיכים הלאה, אבל יש, עכשיו יש...
ראית, נגעת, כאילו...
ראיתי, נגעתי, ועכשיו גם לא הצלחתי לתפוס, ועכשיו בראש העין, נגיד, אני עכשיו גם, תכף נכנס לחנות אחרת עם איזה יזם, קונים ביחד, משהו שהתמחור שלו פשוט לא הגיוני, אתה הולך ימינה שמאלה, אתה רואה א', שאין חנויות בכלל, העיר מתרחבת בטירוף.
אז למה הוא מוכר, הוא פרייר?
הוא לא, זה קבוצת רכישה. אני נכנס בתוך קבוצה, אני קונה מקבוצה, זה משהו חדש יהיה. אבל זו קבוצה שעשתה מיליון אירועים, מיליון פרויקטים. היזם הוא אלוף משנה לשעבר, הם גם יזמים, יש להם את הקרקע. לא כל קבוצה נכנסים, כי זה מאוד מסוכן. הקבוצה הספציפית הזאת, זה יתכנס. ואני אקנה את זה ב-7,000 שקל למטר, שהמחיר הראה לי שזה יכול להיות באזור ה-17,000 שקל למטר. אז אני אמתין את השלוש שנים האלה. 500,000-600,000 שקל, כן, אני אקח את הריזיקה. כל בסוף זה כמה אני יכול לעמוד, כמה אני יכול לחטוף, כמה אני יכול לספוג. אבל שיש לי כסף בחברה, למה אני אקנה חנות? יש לי עכשיו, תמיר יש חברה עכשיו, ויש לו שם רווחים. אם הוא יוצא למשוך את הרווחים, הוא ישלם 30%
כן,
דיווידנד.
כן.
אבל אם הוא עכשיו, החברה שלו תקנה משרד,
כן.
או חנות, הוא לא ישלם את המס, הוא לא ישלם את הדיווידנד, הוא ישלם רק מס חברות, זה אומר שכבר...
23%, הוא נכון, חסך 7%.
נכון, חסך, לא. 23% אתה משלם בכל מקרה.
כן, אבל זה כסף שאתה לא יכול להביא הביתה, אז מה זה עוזר לי?
אתה בכל מקרה, רגע, אני תכף תראה איך הוא חוסר.
נו, תסביר.
קודם כל, יש לך חברה. עכשיו קנית את החנות. 30% מס, יש לך 23% מס חברות anyway, כי הרווחת. זה אתה לא יכול לברוח מזה. אבל יש דיווידנד אם אתה לוקח את הכסף, הכסף זה כמו אקווריום. דג זהב, תוציא אותו, אין לו חיים יותר. אז נכון, אתה מוציא 30% מס.
נו.
אז אם אתה קונה את אותו משרד או את אותו חנות, אז קודם כל, אם הסחירות מתכזזת לי במשכנתה, אני לא משלם מס על הסחירות. כי קניתי כסף, נגיד, בצורה של 5%, הריביות שלי 5%, אני לא משלם שקל, הדייר משלם מכל חודש 6,000-7,000 שקל.
רגע, אבל לא הכל זה רבע.
חלק זה ריבית.
נכון.
לא, אני מסכים איתך.
אז על ה... ביוק, על ההחזר קרן, אתה תשלם על הסחירות...
לא, על הקרן אני גם...
רווחים.
אני לא אשלם, כי יש לי עוד 2.5% פחת בשנה, התיישנות המבנה, שגם את זה אני מוריד.
אז אתה לא משלם מס?
אני לא משלם מס בכלל.
אתה מתקדם ולא משלם מס.
כשאני אשלם את המשכנתא שלי, אז אני אתחיל לקבל מס. או שאני אהיה קרוב לקראת סוף הלוח. ואז מה קורה בעצם? מה רע שהחנות מחזיקה לך? פתאום חברת החזקות שמחזיקה לך חנויות ומחזיקה לך דירות, אתה גם מקבל פטור מוחלט ממע"מ, שאתה קונה דרכה. כי אתה משלם מע"מ ומקבל חזרת המע"מ. אגב, בהלוואות עסקיות שאנחנו עושים, אני גם מביא לך בלון על המע"מ. זמני, עד שרשויות המס יחזירו לך את המע"מ חזרה. אם עכשיו קנית בית, קנית משרד במיליון שקל,
כן.
אתה צריך עכשיו עוד 17,000,
כן.
17,000 שקל לשלם עכשיו, לא 17, 170,000 שקל, אתה צריך לשלם לרשויות המס, מע"מ.
אוקיי.
ואז אתה לוקח בלון עד שאתה
מחזיר. אם היית פרטי, אין לך איך להזדקות על זה.
אתה נכנע.
אם אתה עסק.
נו.
אתה לוקח בעצם הלוואת בלון מהבנק, זמנית, לארבעה חודשים.
רק אולי תגיד מה זה הלוואת בלון.
הלוואת בלון זה כמו השם של הבלון, הוא מתפוצץ ונקרא, וזה הלוואה זמנית לארבעה חודשים. ואז יש לנו, אנחנו משלמים דו חודשי מע"מ, רובנו. נכון, במרץ על ינואר פברואר, ביוני, ביולי על מאי-יוני וכולי, כל איזוגי על חודשיים. אז בעצם אני מגיע למצב שאין לי, אני מקבל את המע"מ חזרה, כי רשויות המס, במקום לגבות ממני מע"מ, יחזירו לי מע"מ. כי לא עשיתי עכשיו, אלא אם אני עושה באמת המון 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 כסף, אבל אחרת, כמו שאתה יודע לשלם לרשויות המס מע"מ, יש גם מע"מ שלילי.
אז ברור, אתה מקבל החזרה.
אתה מקבל את המע"מ חזרה, אז במילים אחרות לא שילמת המע"מ, כי אתה עסק שמזדכה על המע"מ. ולכן גם, תמיד שואלים אותי דילמה, האם אני אקנה את זה כפרטי או חברה, או עוסק מורשה? עוסק מורשה.
אתה חייב עוסק מורשה?
לא, אתה יכול לקנות את זה כפרטי, אתה פשוט סופג מע"מ, וזה לא הגיוני. אתה יכול לקנות כאדם פרטי.
נכון, אבל אם דיברת על אנשים פרטיים, זה מכניס את אנשים, אם הם לא עוסקים ולא...
אין הצדקה לזה.
כן, אבל זה מכניס, אין הצדקה, אבל זה מכניס אותם לעולם העסקים, שהוא יכול להגיד כבר, אז אם כבר אני אהיה עסק, אני אתן איזה שירות, אני אוציא חשבוניות, ואני אתפתח גם מפה. זאת אומרת, זה יכול להיות הגב אל הקיר הזה. של, זה הזמן.
איפה אתה רואה את זה הרבה? אתה רואה חבר'ה שהשתחררו מצהל. לא. מהנדסים, כל מיני כאלה. יש לי גם חבר כזה. והם פתאום, יש להם פנסיה תקציבית מהצבא. כן. עכשיו הם גם עודים שירותי ייעוץ, אז מה הם צריכים להיות? עוסק מורשה. ואז הם פותחים עוסק מורשה, ואז פתאום הם מתחילים להיכנס לסקטור העסקי פתאום, כי הם אומרים לעצמם, אוקיי.
יש לי כבר עוסק מורשה.
יש עוסק מורשה.
אם יש להם את הפנסיה תקציבית, אז פחות או יותר גורלה מובטח, פחות או יותר.
כן, כן, אבל ברמת תאומי מס וכולי, האם אני אהיה כשכיר, הם לא רוצים להיות שכירים, אומרים, יש לי כבר פנסיה תקציבית, אני אתן שירותי ייעוץ, אני אקח פה ושם שירות. אז שירות הייעוץ זה בדרך כלל...
מה יש להם להפסיד? גם אם יש להם מקור אחד בחודש, כבר הם מכניסים עוד כסף, והמרחק בין מקור אחד לשלושה לארבעה, הוא כבר... נכון. אפשר לעשות את הקפיצה הזאת.
אז אם אני מסכם, אגב, את הנושא של החנויות ובכלל ומשרדים...
ואגב, זה לא המלצה, כל מה שנאמר פה, זה לא המלצה, תבדקו כל
אנשי מקצוע... לגבי משרדים, אני... כן, תיקחו אנשי מקצוע, תתייעצו, תבדקו...
בכלל, קחו יועץ, כשאתם הולכים לקחת הלוואה כלשהי, תלכו לאיש מקצוע, תבררו, תבדקו.
אגב, מסע ומתן. מסע ומתן בהלוואה מסחרית היא פימה יותר קשה. אנשים שעושים את זה בלי יועץ אשראי. יש הרבה מקצועות כאלה כמו כלכלן, שהוא יודע לעשות תוכנית עסקית אבל לא מכיר בנקים, יועץ משכנתאות שלא מכיר את המסחרי אבל מכיר את הדיור. הנושא הזה של משכנתאות מסחריות, של לדעת לעשות תוכניות ולשקף אותם לבנק, אתם לא מבינים מה זה יכול לעשות. אם אנחנו מראים פתאום חברת פטנטים שאמורים להיות לדיבידנדים עתידיים, ואין להם עכשיו, ואנחנו מראים התקשרות עתידית, כל מיני דברים כאלה, זה יכול מאוד להשפיע, כי זה החלטה אנושית. זה לא כמו בדיור, מה שיש לי אני אקח, ולכן זה יכול להתחיל בפריים פלוס 2, ויכול גם להגיע לפריים פלוס 1. עכשיו, תחשוב, אחוז.
המון.
זה המון המון כסף. אגב, אתה רואה את זה גם בריביות כל מטרה, פערים כאלה בין בנקים, שאתה ממשכן בתים לטובת חול, אבל במסחרי זה מאוד מאוד חשוב, וגם אתה צריך לספר את הסיפור פה על העסק, על הדוחות, מה אנחנו רואים בעצם. הרבה פעמים החבר'ה בבנקים...
אם אתה מראה שיש לקוחות בריטיינר או כל מיני דברים כאלה...
הם לא יודעים הרבה פעמים לאבד דוח. הרבה פעמים אני מגיע למנהלי אשראי ברמות הכי גבוהות, ואני צריך ברמה האנושית לתפוס אותם בשיחת ועידה, להגיד להם, פתחי את המבוקר, תקלי בעמוד 6. תראי את התקבולים לעומת שנה שעברה, למה את שמרנית? למה את לא מסתכלת פה את הדבר הזה? עכשיו נכנס לו גם שכירות. אתה יודע כמה עסקאות מסחריות הם כאלה? בעסקי זה קורה כל הזמן. כי הרבה פעמים גם בדיור, אגב, חבר'ה שיש להם עוסק מורשה, אתה רואה מיליון שקל, הוא מוציא 4,000 שקל רווח. אני אומר להם, חבר'ה, לא להתייחס ל-22, זה לא הגיוני. הרוב זה חומרי גלם, הוא קנה. תראו את הפוטנציאל, כבר ב-23, תראו כמה זה קפץ, מה אתם עושים בממוצע של 22 ו-23? אתם חייבים להבין את העסק שאתם מנתחים אותו. וזה משהו שהעולם העסקי פה מאפשר גם להעביר לקוחות. גם בדיור וגם במסחרי. לכן זה מאוד מאוד חשוב לדעת לשקף ולספר את הסיפור כמו שצריך.
כן, אני רק אגיד משהו על שוק המשרדים. שוב, אינדיקציה שאני קיבלתי מאחד האנשים הכי פעילים באזור המרכז, במגדלי לייף, בסר וזה, שוק המשרדים עכשיו במשבר מאוד קשה.
נכון.
מאוד קשה, יש נכון. המון שטחים פנויים, יש יתרות בנייה אדירות, וזה לא כמו במגורים שתמיד צריך, משרדים לא תמיד צריך, ודמי הסחירות יחסית עכשיו יותר נמוכים, המחירים יותר נמוכים, אולי זאת הזדמנות, לא יודע, אבל כשבמשרדים זה ריק, אתה משלם גדמי ניהול.
וארנונה.
וארנונה, ואתה מדמם, אתה מדמם למוות.
אתה מדמם חבל הזמן, צריך להבין את זה. זה כל מה שאמרת הוא מאוד מאוד נכון. לכן צריך לעשות מסע ומתן קטלני עם היזם.
וגם צריך לדעת איפה אתה קונה.
וצריך לדעת איפה אתה קונה.
היוקרה של המגדל, איך מתחזקים אותו.
בדיוק. מיליון דברים. כמה ארנונה, דמי ניהול. אגב, אני יכול להגיד לך בדיעבד.
איזה חברות יושבות שם, ואז הסביבה של החברות האחרות.
אני רוצה להגיד לך בדיעבד גם עוד משהו.
זה מקצוע.
לגמרי. אני בדיעבד, אגב, לא הייתי קונה את המשרד. למרות שהוא מוזכר והכל טוב. הייתי הולך לחנויות מלכת תחילה. אבל הבנתי את זה אחר כך. אני חושב שחנויות במקומות טובים, זה לא דיור, אבל זה מוצרים צורך. ביישובים קהילתיים קטנים, שאתה יודע איפה להתמקם, חנות זה יכול דבר מדהים.
שמע, אם זה עכשיו מקולת, וכל השכונה קונה שם 20 שנה.
שאני מאוד קשה לתפוס דברים כאלה, אבל כן, נכון? כי כולם רוצים אותה.
בסדר, גם אמרנו הפלאפל, או מישהו שכבר עסק שהוא מייצר משהו שיש לו ביקוש מתמשך, ואתה רואה שאוהבים את זה. אתה יכול גם לחקור את זה כמו הדיור. אבל עדיין יש בזה סיכון, הוא יכול גם לפשוט רגל.
אתה ממש ממש צודק.
אתה מאוד תלוי בעסק.
חד משמעית.
האם הוא גם מרוויח בכלל? אתה לא יודע.
נכון.
לא כולם מרוויחים.
אגב, אותי זה פחות מעניין. אני רק רוצה לדעת שהבעל פלאפל משלם את השכירות, אבל בגדול כן.
נכון, גם שיש חומרי גלם, הוא לא תמיד מרוויח, ויש כל מיני בעיות.
נכון, נכון, נכון. עכשיו, זה עולם בפני עצמו, וזה עולם שמתאים בעיקר לדעתי לשכירים בעלי שליטה, עוסק מורשה, שיש להם כספים בעסק שלהם, והם רוצים קצת לעשות משחקי מס והפחתה ולהגדיל את הפורטפוליו שלהם. אני קודם כל אומר לאנשים, תקנו דירות בארץ. דבר ראשון, אחרי זה תקנו דירות בחול. אחרי זה תלכו לעסקי. עסקי זה משהו בסוף, עסקי זה לא מתאים לכל אחד. זה כמו שהם פונים אליה לקפריסין, אין לנו דירה, אנחנו רוצים גם בקפריסין. אמרנו, לא. קודם כל, לבנוע ארצות הברית או קפריסין, תקנה דירה בישראל.
ברור, כי כבר דיברנו על זה כל הפרקים הקודמים. מי שלא יזין שיקשיב לכל הפרקים מההתחלה, דירה בישראל.
פטור ממס רכישה 1.9 מיליון, מינוף מקסימלי.
פטור ממס עד 5, כמה?
עד 5,000 שקל. ואני אגיד לך עוד משהו.
לא, רגע, זה יותר מ-5,000.
זה 5,200, 5,500.
זה מתעדכן.
אבל גם על השכירות, יכול להיות להמשיך הפטור עתידי, כי מה קורה? גם אם חשבת על 10,000 שקל שכירות, אם אתה משלם, יש לך שני מסלולים.
יכול להכיר בכל מיני הוצאות.
עוד הפעם, אני לא יועץ מס, ומה שאני אומר זה מהידע האישי שלי, אז לא לקחת את זה, אבל אני חשוב לי כן לחדד. 10,000 שקל שכירויות, אתה יכול לבחור בשני מסלולים, או שאתה משלם 10% פיקס, אתה משלם 1,000 שקל, בוא בבורסה אתה משלם 25% על הרווח הון שלך.
לא נורא.
ושתיים, אתה הולך לפי ריביות. אם לקחת משכנתאות ואתה ממונף לאף, הכל במינופים.
אז הריבית היא מוכרת?
הריבית מוכרת לך, הפחת מוכר לך, ואז יכול להיות שאתה הולך למסלול אחר, לא ל10%, אתה יכול למצוא עצמך,
קיצור, היועץ מס
שלכם, שלם איזה 4-5%.
בדיוק, ה-25% זה אתם לא תגיעו, זה המקסימום שלכם.
לא, 25% זה מניות. בסחירויות אין לך יותר מ-10%, גם במקרה הכי גרוע, רוב הרואי חשבון יקחו למסלול.
תצעירו, תשלמו.
תשלמו 10%, אבל אם אתם רוצים להתחכם, ואתם ממונפים במשכנתאות, מורידים לכם את הריבית והפחת, יכול להיות שיש מסלול גם יותר זול מ-10%. שאני עושה אותו.
תשלמו כלום, תשלמו לרואה חשבון.
נכון, ובסוף השומה, בסוף שנה רואים את זה.
בקיצור, מה שאתה אומר, כן, קודם כל דירה בישראל, שזה הבסיס.
הבסיס.
הבסיס של הכל.
ודירות לחול, מה היום הריביות?
גם, זו שאלה מאוד מאוד טובה. תראו, כמו מסחרי, יש פערים אדירים במסע ומתן בין בנקים. אני אלך לבנק מסוים שאני לא אנקוב בשמו, ואני אקבל ריביות של סודנים לכל מטרה. באמת, ריביות, כאילו אני תושב הרעי, 7-8-9%. אגיד להם, תגיד, אתם נמצאים במדינת ישראל, אתם מבינים, אתם לא, זה לא רלוונטי. ומצד שני, אני אלך לבנק אחר, והוא רוצה היום את הפורטפוליו של כל מטרה, ואני אלחם איתו.
וגם כאן חשוב לקחת יועץ משכנתאות פרטי?
בטח, זה פערים אדירים במשא ומתן, ואני פתאום אראה 2-2.5% הבדל בריביות דיור. 2-2.5%, יותר מזה. יש בנקים שמגדירים משכון בית קיים לטובת
נדלן בחול.
נדלן בחול, כעסקי. אז אני יכול לקחת גם יותר מ-50% משווי בית קיים. לאומי לדוגמה, יודע לתת עד 60% מבית קיים לטובת חול. אנשים לא יודעים את זה. תמיד יש את בנק ירושלים ומזרחי שהם באים ואומרים עסקי 70%.
וזה גם ל-20 שנה?
25 שנה וגם 30 שנה במקרים חריגים עשיתי עכשיו למישהו. ואני יכול להגיד לך ש-60%, אתה רואה פתאום את הריביות, הלכתי לבנק אחר, הוא אומר לי, תקשיב, הריביות שהבאת פה בכל מטרה, במסלול המדדי, אני יודע לתת את זה בדיור. זאת אומרת, יש פה פערים אדירים, וזה יכול להתכנס למשתנה לא צמודה 5-6 פה, 5-8-6, קבועה לא צמודה 6%, קבועה צמודה ב-3-7, אני אלך לבנק השני, אני אקנה קבועה צמודה ב-5.5%, אני אקנה משתנה לא צמודה ב-7.5%, זה פערים אדירים. ודווקא כל מטרה היום זה ממש הזדמנות בעיניי, כי הפערים לעומת 21, הם לא כאלה גדולים בצמיחה לעומת הפערים שקרו בדיור. בדיור, כי הבנק רוצה את הפורטפוליו, הוא מרוויח הרבה יותר על הכל מטרה, אז הוא מוכן להתפשר. הוא מוכן לבוא ולהגיד, אני אקח יותר. ועוד דבר שבנקים עושים, עושים גם דרגה שנייה אחד לשני, כמו שאתם יודעים. ואם אני לקוח שבוי, ויש לי משכנתא מדהימה בבנק דיסקונט מ-2021, ואני לא רוצה לגעת בה, אם אני אלך עכשיו לבנק מזרחי או לאומי או פועלים, אני אצטרך, בדרך כלל הייתי צריך להעביר גם את המשכנתא הזו, ואז הייתי עושה לו לקוח הרעת תנאים. היום כל בנק עושה...
כמו מחזור בעצם.
נכון, היום בנק עושה, כל בנק היום...
אם נגיד אתה ב-30% מימון, אז מה אכפת לבנק להיכנס ב-20% נוספים, דרגה שנייה.
נכון.
גם אם מחירי נדל"ן יורדים
ב-50%. מצחיק שאמרת 30 ו-20, זה בדיוק זה, רוב הבנקים עוצרים ב-50%.
סתם אני ניחשתי...
פגעת בול.
הגיוני.
פגעת בול. אם נגיד עכשיו יש לי בית ששווה, לא יודע מה, מיליון שקל, אני ממונף ב-300,000 משכנתה, אני יכול לקחת 200,000 דרגה שנייה מבנק אחר, זה הסולידים. יש בנקים שיודעים לעשות לי דרגה שנייה ב-70%. שזה אחלה. ויש פשוט הסכמה לדרגה שנייה, זה מין פרוצדורה כזאת, ואז אתה עושה את זה. אז יש שם באמת, ויש גם את, גם את חרבות ברזל, שזה מאוד רלוונטי לעכשיו, והעריכו את צו השעה, שזה בלי שום קשר, זה ככה מוצר מדפי, שבעצם הם אומרים, שאני יכול לקחת את 50% פלוס 200,000 או 70%. העריכו את זה עד יוני כרגע.
יפה.
או פלוס 200,000, עד 70% הנמוכים בין שניהם, זאת אומרת, זה הנמוכים בין שניהם. כלומר, אם יש לי בית שווה 500,000...
לכל האזרחים או רק מי שגר...
יש לי בית שווה, לכל האזרחים, בית ששווה מיליון שקל, בית ששווה 2 מיליון שקל, יש לי לצורך העניין, יש לי לצורך העניין מיליון שקל משכנתה, אוקיי? אני יכול לקחת בדיוק 200,000 שקל, אני לא יכול לקחת יותר לטובת, ואני צריך להראות שיש לי הלוואות לסגור. אז הרבה פעמים, אם הלקוח מתוחכם, הוא גם רוצה לקנות נדל"ן בחול, והוא גם זה, אז עכשיו הוא בדילמה. אז הרבה פעמים אנחנו עושים ללקוחות, ממשכנים להם בית, מגיעים עד ה-50% או 60%, ואז מוסיפים את ה-200,000 מלמעלה, חרבות ברזל על ההלוואות. ואז אתה עדיין בתוך המשחק שלהם. אבל צריך לסדר את הפאזל הזה, את הסודוקו הזה.
לתכנן, להביא את כל...
כן, תכלל את הדבר הזה, ואז הכל טוב. ויש המון המון פתרונות, בנקים נותנים המון פתרונות, המון חלופות, גם החוץ
גם בנקאי. גם ה-18 שנה זה שאמרת פה, וגם החרבות, היום כאילו, מצד אחד הריביות יותר גבוהות, אבל יש יותר פתרונות ויותר אפשרויות.
וואי וואי, כמה אס-אמסים נקבל באיכון עכשיו מכל החברות של הלוואות, אתה תראה תוך 5 דקות, אתה רוצה מיליון, אתה רוצה 800,000, כולנו הפכנו להיות...
הנה, אני אגיד לתוך הטלפון, הלוואה,
הלוואה. הפכנו להיות נרקומנים של אשראי, אגב, אם אתה מנסה אגב להבין משהו...
אני מאוד צמצמתי, מאז שהריבית עלתה, צמצמתי הכל, עזבתי מינוף, רוצה...
אפשר רגע להגיד מילה על מינוף? כן. ברשותכם, אפשר? כן. כי אני פשוט...
תסביר.
כן. אני באופן אישי, כל דבר עושה לעצמי לפני. ואני קונה דירות, בחול, בארץ, מסחרי, אני תמיד משחק עם עצמי כדי לראות אם זה עובד. תמיד חייב להיות ככה. דעתי מינוף, ניסיתי ככה לזקק את זה, זה בעצם היכולת לנצל משאבים שהם לא שלך בשביל לעשות מקצה שיפורים בחיים. ויש מינוף רע. מינוף טוב, אני רוצה להיות עכשיו מהנדס חשמל. אז אני אקח הלוואה, כי בסוף יהיה לזה אינפוט, יהיה לזה בסוף איזה משמעות. אני רוצה לקחת בית, להבטיח למשפחה שלי, תזרים. אני אגדל בסוף. הרי אף אחד מאיתנו לא מסי. זה לא יבוא.
עכשיו אתה בתזרים שלילי, בעתיד אתה תהיה בחיובי.
שאלה אם אתה לוקח את ההלוואה להשקעה או לצריכה. זה ההבדל.
כי מה בעצם אני בא ואומר? אני בא ואומר, וזה בעצם האמרה הכי חשובה שאני אוהב להגיד. לי חשובה מזה. כל האנשים פה... אנחנו לא בשנות ה-80-90, מקודם ידע לכם רוחת מקסימה, דיברה על פנסיות או משהו כזה של זה, אני רוצה להגיד, תראו, היום הפרישה היא ב-67, ויעריכו את זה, אנחנו חיים הרבה. היום התמותה היא 81-82, פועלים יודע כבר לתת ה-90, שאני ואנחנו נגיע כבר לגילאים הזה, אם לא נכתוב חזה שלום אלצהיימר או סרטן, אנחנו נגיע גם ל-100. זה לא יישאר ב-67, והפנסיות זה מוצר נחמד, אני לא אומר לא לעשות את זה, אבל... אנשים גם צריכים לחשוב טיפה מעבר, איך המדינה לא שולטת להם בכספים שלהם. זה מוצר, תראה, פעם היה את ביסמרק מגרמניה, במאה ה-19, הוא קבע פנסיות. 62, הוא החליט אז בגרמניה, הוא עשה את זה מאז 62. טוב שהם עלו ל-67, אתה יודע, טוב שהם טיפה התעוררו.
לגברים, 62.
פעם היית מציין בבנק הדואר בגיל 65, מחזיר ציוד בגיל 70, זה היה בשנות ה-70. זה מה שהיה קורה פה, אבל עכשיו, תשלטו בגורל שלכם, ומה זה לשלוט בגורל? לעשות מינוף חכם, זה לא לבוא ולקחת כסף כדי לקנות מקרר חדש, או לקנות אוטו חדש. זה בעיניי משהו בשביל הפאנ שלך, תעשה את זה. זה לא מינוף חכם, זה גם מינוף, לקחתי כסף שהוא לא שלי, כדי לקנות מוצר צריכה שלא אותן לי כלום.
אלא כמו שאתה אומר, קנות דירה בקפריסין או בישראל, או עדיף
כאילו... או ארצות הברית,
או... או אפילו עדיף עדיף... כן, אפילו...
או S&P. הוא אפילו אמר להשקיע בתואר, אם אתה רוצה להיות מהנדס חשמל, וזה ה...
תשקיעו במשהו שיניב לכם יותר הכנסה.
נכון. יש לך עסק עכשיו שום, אתה יודע, יש לך כולם פה את הפופולרי, אני רואה גם כל הזמן אנשים שום, 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 שום. עכשיו... אתה צריך עוד ציוד, אנשים צריכים אותך, אז מה אתה עושה? אתה קונה עוד ציוד.
עוד מיקרופון.
הולך לשתך, תקשיב, אנחנו נחלץ עוד 200,000 מהקירות האלה, כי וואלה, אני הולך לגדול פה, אז אני צריך את זה.
הנה דוגמה.
ואני לא רוצה.
אתה רוצה להגיד שהמיקרופון הזה ממונף?
כן, לא, האמת. זהו, זה מהתזרים הרגיל, אבל וואלה, כן, השקעתי פה במיקרופונים, כל אחד פה מאמזון עם הזרוע, 1,500. יש לך פה את המצלמות,
זה הסמכת שלך, 1,500, הבנק איתן 1,500, תראה שקנית.
יאללה, שהתעלית הלוואה פה.
אבל כאילו התזרים יהיה טוב, התזרים יהיה טוב.
תזרים לפודקאסט, כן.
כן, תזרים לפודקאסט, תזרים לייחודי הלוואות, תזרימית לא להיחנק. הרבה אנשים אומרים לי, אני קורא לזה הלוואה נהג המסעית. עוד 3 שנים הוא מסיים את ההלוואה. אבל מה קורה בדרך? כי יהיה לו מסעית. הוא לוקח עוד 17 הלוואות ב3 שנים האלה. כי כל חודש צריך לקחת יותר. ואז הוא קורא לי 4 דקות לפני שחסמו לו את האשראי והוא מדמם. עכשיו, צריך להבין שהלוואות טובות וגם מינופים טובים זה לקחת כסף זול לתקופה ארוכה, זה החוכמה. לא להסתכל כמה אני אחזיר בסוף, אלא מה אני יכול לעשות עם הכסף הזה בינתיים.
איך אני משתמש בכסף של אחרים שנתקדם בחיים?
בדיוק. אומר לי, תראה, לקחתם משכנתה פה 2 מיליון, אני מחזיר 2 מיליון 30 שנה. אני אומר לו, מאז יהיו לך עוד 17 מחזורים, הבנק ב2 מיליון האלה יכל לעשות 17 מיליון. אם אתה לוקח את הכסף הזה ועושה איתו עכשיו מניות, עושה איתו דברים אחרים.
יש לך מרווח בין הריבית להשקעה.
אז ברור שאם תשב בפיקדון ואתה בן 70 ואתה רוצה כסף לפרישה, אז אל תעשה את זה. זה לא מתאים לאנשים מאוד מבוגרים שצריכים את הכסף שלהם עכשיו לזה. ואנשים שהם בני 40, 30, 50, שהם באמצע החיים שלהם. אז למה לא לייצר עוד צינורות צמיחה בצורה הזאת, ואני אגיד לכם משהו? זה יעשה לכם הרבה יותר כסף מכל העבודה שאנחנו עושים. אנחנו עובדים
ברור.
טוב. מתפרנסים, דוגמה. בסוף רשויות המס, 50% כל חודש דוגמים אותי, ואני משלם, אלוהים יעזור לי כמה
לרשויות המס. בדירה ראשונה זה באפר נכון, זה מטורף מה שאנשים הרוויחו פה בדירה ראשונה, הם לא הרוויחו את זה בעבודה שלהם גם עם הייטקיסטים.
חבר'ה, לא משלמים מס על מימון. לא משלמים על זה מס.
כן, אבל גם בדירה שנייה, עליית הערך היא כל כך מטורפת שאתה מייצר רווחים לאורך שנים, על גבי שנים, על גבי שנים.
ואיפה אנחנו עכשיו? אנחנו בנקודה שבמקום לבנות 50,000 כל שנה, אין פועלים.
מפה בעצם התחלנו.
אין פועלים, כי הממשלה המבריקה הזאת לא מתכללת. אז תכלס, אין פועלים. הביאו 1,000 הודים מאוקטובר. 1,000 הודים עד עכשיו.
בוא לא ניכנס לעניינים פוליטיים.
אני לא נכנס לבית פוליטי, אבל אני רק בא ואומר, בתכלול.
קיצור, יש מחסור, המחסור נמשך.
אין מי שבונה. עכשיו מנסים, ראיתי דרכים חכמות, מנסים להביא אנשים מצהל, מילואים ניקים שמשתחררים, חרדים שיהיו מנהלי עבודה, כל מיני אנשים ראש טוב.
עזוב, אנחנו יודעים שזה לא עובד.
כן, אבל...
השכר לא מפתה אותם, כי זה עבודה...
אני בכוונה אומר את זה.
זה גם עבודה קשה מאוד, שאנחנו מפונקים.
מסכים איתך.
אנחנו
לא בנויים לזה.
מי רוצה לעבוד בשמש?
כולנו רוצים להיות מנהלים. עכשיו, מה אני אומר? כולם נולדנו עם עניבה ולהיות מנהלים, ולכן אני אומר, שבגלל שאתה מסתכל פה על המודל, ואתה רואה שזה לא קורה, אין פה וקום. משפחות מתגרשות, ילדים נולדים, כל משפחה היום יש לה 3 ילדים.
אתה רוצה לדאוג גם לילדים?
אז אני בא ואומר, ראש העיר גם אין לו כזה אינטרס לבנות, כי הוא מפסיד עליך בארנונה, הוא רוצה את המשרדים אגב, זה למה משרדים אתה תרוץ מהר. היום שים לב שכל תמיל של בתים, זה תמיל של בתים, משרדים וחנויות, כי תראה לך, אתה אומר לראש העיר, הנה, יהיה לך גם את הארנונה שלך.
ראיתי את זה רק פשוט הלוואי, ובאמת יש שוכרים במשרדים האלה.
לא, עזוב את המשרדים, אני מסכים כל מילה שאמרת, אני אפילו לא רוצה להוסיף על זה, זה נכון. אני רק בא ואומר, אני יזם היום, יבנה תמיל של דברים, כי ראש העיר אחרת אין לו מוטיבציה. הוא מפסיד עליך בארנונה, על הביוף, על החינוך, על הכל, אז הוא חייב גם את המשרד, שיהיה לו אינדיקציה. הוא מפחד, הוא רואה עוד אזרחים, ואז הוא גם מעכב אותך בוועדות המקומיות. הוא לא רץ, וזה לפני כל הבעיות האחרות. זה לא תקופת שנות ה-90, שאריק שרון היה פה איזה בלבוסט אחד, שעשה פה אלה אינסוף דברים, ופתאום יש מאין עליך כל כך הרבה דירות לעלייה הרוסית.
לא יהיה יותר.
לא יהיה יותר, ולכן אני בא ואומר, חבר'ה, אם אין 50, אם אין 100,000 פלסטינים שכרגע בונים, זה כרגע לא קורה. עבדה השנה כבר, אנחנו בשעות של 50,000 דירות.
כרגע הם לא נמצאים ולא צפויים
לחזור. חומרי גלם, כמו שאמרנו.
אני בא ואומר, גם הם יחזרו.
גם לא כולם יחזרו.
ולכן אנשים שואלים אותי מה עם הנדל"ן.
וגם המדינה הצטמצמה מבחינת השטח, בגלל שהצפון והדרום.
נכון, ועוד דבר אנשים אומרים לי, מתי אני אעשה את ההחלטה? תמיד אנשים עושים החלטה שיש להם ודאות, שזה הורג אותי. כולם מבינים את זה, אז מה היתרון היחסי?
אין ודאות.
אני שאני עושה עסקת נדל"ן, אני לפעמים קונה אותה ב10 דקות, אני יושב מסתכל, עושה מספרים, אחרי אתה לא מייצר יתרון יחסי.
אני גם כשעשיתי את זה כל מיני השקעות בחול, ואתה יודע, אתה...
תגיד, אתה מכיר תקופה שיש ודאות מוחלטת? אני לא מכיר דבר
כך. אגב, אז זו ודאות מוחלטת, אבל...
תמיד יש בעיות, כן.
אבל, קודם כל פה בכלל אנחנו אי של בעיות, אבל יש תקופה כזאת שההייטק מצליח, וזה הולך לו טוב, ויש תחושה של אופוריה, ועכשיו הסוריה התפרקו, והמצרים הם איתנו, וכולם זה,
לא נראה לי הדבר כזה.
לא, ובחמאס הם מורתעים, הם מורתעים, ואפילו בתקופה...
איראן נכנעת, וחמאס אומר שהוא נוטש את המאבק, והפלסטינים עושים איתנו של... לא תהיה...
נכון, נכון.
לא תהיה תקופה כזאת. מצד שני, אנחנו, כן, עברנו את המלחמה, כאילו כמה שזה עצוב, זה באמת עצוב.
זה נורא.
את המלחמה הכי קשה, אולי יהיה לנו קצת כמה שנים של שקט דווקא.
תראה, ובגלל זה אגב, בלי להיכנס פה היבטים אישיים והכל, סדרות. סדרות, זה מקום.
אולי הם הרוויחו שקט.
סדרות לדעתי, זה מקום, אם אני ככה מסתכל כמשקיע, מקום מהמם להשקיע בו, כי יש שם הטבת מס אדירה, היא במרכז הארץ.
הטבת מס למי שעובדים ומתגוררים.
כן, אבל בדיעבד אתה גם מוביל לדיירים יותר טובים שרוצים לגור שם, ואתה מרוויח מזה כבעל דירה, כי הם ירצו לגור במקום כזה, שיש להם את הטבת מס.
בהנחה שלא יחזרו לקסם ויפציצו אותם.
גם אם יחזרו ויפציצו אגב, יפציצו בעבר, סדרות תמיד ידע לתפקד ולגדול בצורה כזאת. עכשיו אני רוצה להאמין, יכול להיות שאני...
אם לא יהיה את הקסם... לא,
אני לא אומר שלא יהיה...
תמיד יהיה...
אני טוען שבסוף הכל יחזור, אבל הוא יחזור הרבה יותר, ייקח הרבה יותר זמן. לא יהיה מצב שאף פעם לא יהיה טילים יותר, אבל לדעתי, אני טוען שאולי במקום... 3 שנים של שקט יהיה 15 שנה. 20 שנה, צהל עכשיו כמו בעיו שיכנס, יצא, אני מניח שזה יתכנס למקומות כאלה, מה שהיה זה מה שיהיה, בדרך כלל זה הולך למקומות האלה, אבל זה הזדמנות. למה זה הזדמנות? כי אם מקודם השקיעו שם, אז עכשיו השקט לכאורה אמור להיות הרבה יותר טוב. אני לא אגיד לך מטולה, כי זה בכלל מטורף עכשיו.
הלוואי, אני מקווה בשבילם שסוף.
אבל אני בא ואומר, צריך לחשוב אחרת. כשאתה הולך לאי ודאות ולהשקעה, אתה צריך טיפה להסתכל מלמעלה, מעוף הנשר, לבוא ולהגיד, איפה המקום שהכי נדפק עכשיו? מה המגמות שיהיו? ונסות מפה לקבל החלטה מוזכרת לקבלת החלטה. ולא להגיד, וואלה, שמעתי תל אביב חמה, כן, תל אביב חמה, כן, תל אביב חמה. יאללה, בבלי, 7 מיליון, 6.2, 6.5, לא, זה עדר, זה לא...
כן.
ופה צריך לתת הדעת על הדבר הזה, ובאי ודאות לעשות את הפעולות האלה, כי יש לנו עדיין אי ודאות. אין עדיין ודאות. יכול להיות שיהיה מלחמה עם לבנון, יכול להיות שלא יהיה מלחמה אתה לא יודע מה יהיה בעולם, סין, טיואן, יש פה המון המון שאלות, רוסיה, אוקראינה, אבל בסוף צריך לחיות. והחיים יותר חזקים מהכל, והמדינה הזו מדינה נהדרת, ויש פה המון דברים טובים, ואנשים מהממים, ועם הרבה מאוד עוצמה כלכלית עדיין, ושאתה רואה בשטח, לא שמאל, לא ימין, כולם אוהבים אחד את השני, ובשטח, למטה, לא למעלה. ובגלל זה אני חושב שבסוף זה ינצח הכל.
טוב, יחד ננצח, אופיר גולדשמיט.
ואמן שיחזרו כבר את החטופים, זה
הייתי אמן, הכי חשוב.
אולי עד שזה ישודר כבר הם יחזרו.
אמן ואמן.
טוב, אופיר גולדשמיט, יועץ משכנתאות, יועץ אשראי עסקי, מלווה משקיעים בקפריסין.
אבק וחול, אבק וחול, סתם כובעים, אבל כן, נגיד.
יזם, יש לך גם קוסמטיקה, לא?
עושה את כל הדברים האלה, היה, כן. זה כבר לא שלי, כן.
מחרת.
מחרת, יפה. טוב, תמיר שרון, מלווה משקיעים בארצות הברית, ומנהל בקהילה לציבור פיננסית.
אופיר, תודה.
באהבה, תודה לכם.
תודה לסחבק שמארחים אותנו פה, אתר משרות לצעירים. תודה לקפטן אינבסט של יאב שפינרד עם הפודקאסט פשוט נדלן שנותנים לנו את החסות, ותודה בית השקעות הורייזן שגם נותן לנו חסות בפודקאסט שלו. מפצחים השקעות, תאזינו בכל אפליקציות הפודקאסטים לפודקאסטים האלה, ותאזינו לפודקאסט ציפור פיננסית. אם אהבתם את הפרק, תדרגו אותנו 5 כוכבים בכל אפליקציה שאתם מאזינים, ותלחצו עוקב אחרי הפודקאסט באפליקציה שאתם מאזינים, בשביל לקבל עוד פרקים כאלה טובים, כמו עם הפרק עם אופיר גולדשמיט.
איזה כיף
היה לי. ובטיק טוק גם.
בטיק טוק.
תעקבו.
תעקבו ותירשמו ותצפו בסרטונים שלנו בטיק טוק, זה עוזר לנו.
תודה.
ובקהילה, ציפור פיננסית בפייסבוק.
תראה בפרק הבא.
וחג שמח, ובשורות טובות.
חג שמח. יאזינו כבר אחר חג, אבל...
לא.
אולי לקראת שבועות זה כבר יהיה.
טוב, בדילי, כנראה שבועות, כן.
כן, שבועות. תאכלו גבינות ויין. יאללה, להתראות.
יאללה, להתראות.
ביי.
היי חברים, הגעתם עד לכאן? זה אומר שאתם בקטע של השקעות. חושבים על דירה ראשונה להשקעה? אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט שלנו, פשוט נדלן. שם אנחנו מפשטים את עולם הנדלן עם מיטב המומחים בתחום. האזנה נעימה.
אם הכסף שלכם שווה בעיניכם משהו, אז כדאי לכם להאזין לפודקאסט מפצחים השקעות עם העומד בראש בית ההשקעות הורייזן, איתי ליפקוביץ', שייתן לכם את כל התובנות העמוקות, את כל הניסיון רב השנים שלו בהשקעות, איפה לשים את הכסף ובמיוחד איפה לא לשים את הכסף. מפצחים השקעות בכל פלטפורמות הפודקאסטים, נתראה שם.